לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
מגד בח גבעתי סגן אלוף יוסי אליאס שלום.
בשביעי באוקטובר הגענו עם כל המפקדים לעזור במה שאפשר, היינו בגזרה הדרומית, ולשמחתי וחטיבות שלנו, הרוח היא רוח חזקה, רוח לחימה, רוח של ביחד. כמובן שאני מאחל לכל עם ישראל חג חירות שמח, וחטופינו יזכו גם לחירות, ובעזרת השם לחגוג איתנו גם את החג הנוכחי. אני חושב שבזכות דור כזה אנחנו ננצח.
כאן רשת ב', אנחנו כאן.
כאן רשת ב', ליאת רגב. כאן רשת ב'.
שלום לכם, שבת שלום. בחצי היום השישי, רגע לפני חג הפסח, ישראל מתעוררת אל תגובה על אדמת איראן שמיוחסת אלינו. עדיין לא ברור מה הנזק שנגרם, פיקוד העורף מרגיע שאין שינוי בהנחיות, אבל אם ואיך יגיבו האיראנים, ומעל הכל, האם באמת אנחנו צריכים את החזית הזאת עכשיו? נשיא ארצות הברית אמר לישראל, אחרי ליל התקיפה האיראנית בסוף השבוע, אין צורך להגיב. האיראנים מורתעים מעוצמת ההגנה של ישראל והקואליציה. מה עכשיו? עד כמה ענייני איראן מאפילים על הצורך בדיון שחייב להתקיים, דיון מעמיק בענייני עזה, החלטות דרמטיות לגבי היום שאחרי, ובעיקר עד כמה איראן מרחיקה את העיסוק בסוגיה האקוטית של החטופים. טוב, היא אקוטית כבר מהשיבה באוקטובר, עדיין. האם גם על העיסוק בסוגיית החטופים יציית השר בן גביר בטוויטר שזה עיסוק דרדלה? אולי פה הוא דווקא צודק? או לפני התגובה, יוצא השבוע הספר המרתק המוסד בטהרן, ספר שמתאר את המבצעים החשאיים של המוסד במשך עשרות שנים כדי לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית. כותבי הספר, העיתונאים יונה ג'רמי בוב ואילן אביתר, מספרים לנו שהתקיפה לפנות בוקר על אדמת איראן לא הייתה רק של כתבאמים כפי שפורסם, אלא גם תקיפה של טילים שנורו ממטוסים שהיו באוויר. עוד מעט נשמע פרטים נוספים, הם גם יספרו לנו איך גנבו סוכני המוסד ואנשיהם על אדמת טהרן את ארכיון הגרעין האיראני, זוכרים את מסיבת העיתונאים של נתניהו ב-2018 עם הקלסרים, איך הבריחו אותם מחוץ למדינה, ואיך במשך 6.5 שעות שבהן הסוכנים מרוקנים את הכספות של הארכיון, האיראנים לא ידעו דבר. רגע אחרי התקיפה לפנות בוקר על אדמת איראן, ירידה נוספת בדירוג האשראי של מדינת ישראל מחשש למלחמה, נדבר גם על כך. וגם רגע לפני חג הפסח, צצות ההודעות השונות של קבוצות נאמני הר הבית, שקורות לאנשיהם להעלות גדי אל פסגת הר הבית, לעשות זבח פסח, כפי שהיה כתוב בתורה. הם אפילו מציעים להם פרסים כספיים השנה למי שיצליח לשחוט גדי על פסגת הר הבית. דוקטור מאיר קראוס, ראש מינהל החינוך של ירושלים ומנהל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, כותב ספר חדש ומרתק שהכותרת שלו היא יהדות או מקדש. הוא מתאר איך ייראה בית המקדש השלישי אם הוא אכן יוקם כבית מטבחיים גדול של שחיטת חיות, סיטואציה שלא מתאימה לחלוטין לישראל 2024. ועוד הוא אומר שהיהדות מאז חורבן בית ראשון ובית שני, יש לה הרבה מאוד דרכים אחרות לעבוד את השם, חוץ מאשר להעלות קורבנות ובעלי חיים. עם הספר המרתק שלו, מאיר קראוס יהיה איתנו בסוף השעה הזו. אנחנו נערך גם את ססי קשת למופע אולפן, לקראת מופע מחווה לססי קשת במסגרת פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון בחול המועד פסח. הוא ישיר כאן באולפן את פינקס הקטן, אחד הלעיתים הגדולים של ססי קשת, וגם הבן יקיר לי אפרים. אנחנו איתכם היום עד השעה 3 בגלל האירועים. בחצי היום השישי, עמיתי ליפשיץ עורך את המשדר, טלי קליפי וקובי זרח בהפקה, חיים זקן על הביצוע הטכני. אני ליאת רגב, נחזור לדרדלה. של השר המומחה לביטחון, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שמגיב לתקיפה הישראלית וכותב שהיא הייתה תקיפה דרדלה בחשבון הטוויטר שלו. שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
שלום לי, את רגב צורן טובים. נכון, ההתבטאות למעשה היחידה של חבר קבינט מדיני ביטחוני מגיעה מהשר בן גביר, שמציית שהתגובה הישראלית הייתה התגובה דרדלה, וזה בעת שכל הבכירים בישראל שותקים לגבי התקיפה הישראלית. נגיד ככה, באיראן דווקא מנסים את הציוץ הזה לבוא וללעוג לישראלים, כלומר מנסים להפחית מעוצמת מה שהיה הערב. הם עדיין לא אומרים כמובן שהישראלים עומדים מאחורי אותה פעולה, אבל הם בכל מקרה, סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית, מנצלת את הציוץ הזה כדי ללעוג לשר, לא לשר בן גביר, אבל גם לישראלים וגם למדיניות שלהם. יש לא מעט גורמים בישראל, גם בדרג המדיני וגם שרים בממשלה, שתוקפים את הציוץ הזה ואומרים שזה
ילדותי,
שזה טעות, שזה למעשה מציף את הדיון בשאלה האם מה שקרה הערב באיראן זה טוב או לא טוב, או זה מספיק או לא מספיק, כשישראל הרשמית למעשה מדברת על שתיקה מוחלטת בכל הקשור למה שקורה באיראן בשעות האחרונות. אפילו יותר מזה, נגיד שהשרים לא קיבלו איזושהי הנחיה מפורשת שלא להגיב על מה שקורה באיראן, אנחנו פשוט לא רואים אותם מדברים על מה שקרה הלילה באיראן, כי ההבנה היא שלא רוצים להכניס את ישראל לסיפור הזה באופן רשמי. כל מה שאנחנו רואים עד עכשיו, כל מה שאנחנו מכירים עד עכשיו על מה שקרה הלילה מגיע מהסוכנויות באמצעי התקשורת הזרים, כל מיני גורמים ישראלים, כל מיני גורמים אמריקנים, אבל ישראל הרשמית שותקת, ומנגד כשהשר בן גביר מצייץ הוא זוכה לביקורות גם משרים הממשלה וגם לדוגמה ראש האופוזיציה יאיר לפיד.
כן, ויערה שפירה מוסיפה לנו עכשיו שהשר בן גביר אומר שהוא לא חוזר בו מהציוץ שלו, מהביקורת. בסביבתו מבהירים שהנחיית הקבינט המדיני ביטחוני לתקוף תקיפה משמעותית באיראן לא קוימה, וכי ההסמכה שהצביעו עליה לקבינט הקטן הייתה רק להחליט על מועד התקיפה ולא על עוצמתה. טוב, דרדלה. עמיחי, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה.
תודה.
אם יהיו עדכונים שוב אלינו, אנחנו כאן עד השעה 3. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע איך מגיבים בעולם הערבי לתקיפה, והאם ברית ההגנה האזורית שכל כך הוכיחה את עצמה בסוף השבוע תימשך. נורית יוחנן, כתבתנו לענייני העולם הערבי, שלום.
שלום, צהריים טובים. תראי, הרבה תגובות מהעולם הערבי לא ראינו עד עכשיו לתקיפה הזו באיראן. המדינה הראשונה הערבית שבעצם גינתה, ובעצם גם הייתה הראשונה לגנות וגם להטיל את האחריות על ישראל לתקיפה הזו, כי באיראן עדיין כמובן לא אומרים שמדובר בתקיפה ישראלית. המדינה הראשונה שעשתה זאת זה סולטנות אומן במפרץ, שגינתה את המתקפה הישראלית הבוקר באספהאן, כך לשון הודעת משרד החוץ האומני. זה לא מפתיע, מדינת אומן היא קרובה מאוד לאיראן, היא מנסה להעמיד פנים הרבה פעמים של איזשהו, שיש לה מעמד ניטרלי במפרץ, במזרח התיכון בכלל. מעט מאוחר יותר ראינו גם הודעה של משרד החוץ המצרי, גם איזשהו גינוי כזה שאומר, אפילו לא מדבר ספציפית על התקיפה הישראלית, מגנים את ההסלמה הישראלית-איראנית, קוראים להרגעת המתיחות, דברים מהסוג הזה, זאת אומרת משהו שמנסה מאוד להרגיע את המצב, ולא לדבר על אירוע כזה או אחר. אנחנו עדיין לא שמענו תגובות ממדינות המפרץ היותר בולטות, ודאי לא ממדינות שישראל יש גם הסכמי שלום, איחוד האמירויות וכולי. סביר שגם אם תצא הודעה, יצאו הודעות בהמשך, הם יהיו באמת כאלו שמנסות לשמור על עמימות מסוימת, לא להתערב יותר מדי. אמנם ראינו שככה מתחת לשולחן ומאחורי הקלעים המדינות האלה סייעו לישראל, ממש רק בימים האחרונים נגד איראן, לפי דיווחים, העבירו מידע מודיעיני, מדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות, אבל כנראה שהם לא ירצו לצאת לאיזשהו עימות חזיתי כרגע מול איראן, ועדיין התקיפה הישראלית הזו היא באמת בסופו של דבר תקיפה מוגבלת ויחסית קטנה באזור מסוים באיראן.
תודה רבה, נורית. שלום לאלוף במילואים עמוס ידלין.
שלום ליאת.
לשעבר ראש אמ"ן, נשיא ומייסד מיינד ישראל. אני רוצה לשאול אותך, האם בנקודת הזמן הזו, שסיפור עזה רחוק מלהיות מוסדר וגמור, ויש לנו למעלה מ-100 חטופים בעזה, האם בכלל נכון היה לפתוח חזית כזו מול האיראנים?
תראה, מי שפתח את החזית בירי ישיר על ישראל, זה איראן.
לא, אבל היה לפני כן חיסול של בחירי אל-קודס בדמשק.
כן, היו, בין ישראל ואיראן יש מערכה, מערכת צללים חשאית כבר 10 שנים. אבל אף אחד לא ירה ישירות אחד על השני, ממדינת איראן למדינת ישראל ולהפך. פעם אחרונה שירו על מדינת ישראל, שירתה עליה מדינה, זה היה ב-1991. ולכן מי שבעצם שבר את כללי המשחק זה האיראן.
אז אתה אומר בעצם שהתגובה שמיוחסת לישראל הייתה בלתי נמנעת, כי הנשיא ביידן אמר, אחרי ההצלחה הגדולה של, של בלימת המתקפה האיראנית בסוף השבוע, אמר הנשיא ביידן, אתם לא צריכים להגיב. יש כבר הרתעה.
אז זהו, מתברר שהרתעה לא בונים ביום אחד, ויש לה הרבה ממדים, יש לה את הממד ההגנתי, אבל הרתעה היא גם בנויה מממד התקפי, ומה שראינו הלילה זה לא הממד ההתקפי שישראל יכולה לעשות כדי לחזק ולשקם את ההרתעה שלה, אלא זה יותר בבחינת סיגנל, מסר, תראו, אתם הייתם צריכים מאות חימושים כדי לנסות ולפגוע לנו בבסיס חיל האוויר, נבטים במקרה זה, אולי הם ניסו גם בסיסים נוספים, ולא הצליחו. אנחנו בחימושים בודדים מצליחים לפגוע לכם בבסיס חיל האוויר באיספן, ותחשבו מה יקרה כשאנחנו נשגר עשרות או מאות של חימושים. ולכן בעיניי זאת פעולה שצריכה לענות לפונקציית המטרה של חיזוק הרתעה ללא הסלמה. ויכול להיות שזה הושג, כי האיראנים נוח להם להכחיש שהם בעצם נפגעו, ולהגיד שישראל לא הצליחה, כמו שהם לא הצליחו, ואז שני הצדדים יכולים לרדת מהעץ, וכמו שאמרת, לחזור לעזה, לגבול הצפון, לחטופים, שאלה הנושאים שישראל החליטה, שהיא מתעסקת בהם בעדיפות ראשונה, והרעיון להרחיב את המלחמה לאיראן, לסוריה, לעיראק, ליהודה ושומרון, זה רעיון של סנואר, ולא ראוי לתת לו את הפרס הזה.
כלומר, בעצם להיכנע לדבר הזה, זה בעצם להיכנע למגמה הרב-זירתית של, של סינואר. זמן כל כך ממושך שישראל מתעסקת בנושא האיראני, כי אני רוצה להזכיר שאנחנו מתעסקים בזה בעצם מהרגע שחוסלו בחירי אל-קודס בדמשק. זה עוד היה כמעט שבועיים לפני מה שקרה בסוף השבוע, ויש לנו עוד שבוע מאז עד התגובה הזו הבוקר. עד כמה הוא משמעותי, קריטי, דרמטי, גם מבחינת מצבם של החטופים ובכלל מבחינת העיסוק בעזה?
מה שאנחנו לומדים זה שבשתי מדינות שרחוקות זו מזו, 1,300, 1,500 קילומטר, וגם מאוד שונות ביעדים האסטרטגיים שלהם, בתרבות האסטרטגית שלהם, לא חייבות להגיב לחדשות של שמונה. ואחרי שקורה אירוע, אפשר לחשוב, אפשר לתכנן אסטרטגית, אפשר לחשוב מה רוצים להשיג, נכון לראות מה זה עושה באמת לאספקטים אחרים של הביטחון הלאומי, מה זה עושה לקואליציה שלך שאתה רוצה לבנות. ולכן גם האיראנים חשבו שבועיים, גם צריך לתכנן את המבצע כדי שהוא ישיג את המטרות שלו, והישראלים חשבו קצת פחות. אבל עוד פעם...
למה אתה אומר שהישראלים חשבו פחות מבחינת זמן, אתה אומר?
מבחינת זמן. ולכן מי שחושב שאם תהיה תגובה איראנית, היא תהיה הערב, זה ממש ממש לא... אופן שבו מחליפות ישראל ואיראן מסרים, ולא רק מסרים, גם מתחים.
היו פרסומים במהלך כל השבוע האחרון על כך שביידן וגורמים אירופאים השותפים בקואליציה האזורית הזו של ישראל מפצירים בישראל לא להגיב, לעצור רגע אחרי אותה באמת הצלחה גדולה של המתקפה האיראנית בסוף השבוע. אבל ישראל בכל זאת, על פי מקורות זרים, בוא נגיד ככה, הגיבה ככל הנראה הבוקר על אדמת איראן. בכל מקום זה מיוחס לנו. האם להערכתך זה פוגע באיזשהו אופן בקשר שלנו לקואליציה, או עוד איזושהי פגיעה בקשר מול האמריקאים?
אני חושב דווקא לב שישראל הקשיבה טוב טוב למה שארצות הברית ביקשה ממנה. כי ישראל יכלה לבצע תגובה הרבה 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 יותר חזק.
בן גביר אומר שביצענו פעולה דרדלה.
תרשי לי לא להתייחס לליצן הזה. ואני חושב שנמצאה איזושהי נוסחה בדיאלוג כנראה בין שני הממשלים. שאומרת, אנחנו מבינים שאתם חייבים להגיב, אבל תנסו לעשות תגובה שהיא כזאת שלא מסלימה, ההפך, היא מרגיעה, ומאפשרת לאיראנים לרדת מהעץ. ואנחנו תמורת זה מציעים לכם שלושה דברים. ומה שאני אומר לך עכשיו זה לא מידיעה, זה מאיזושהי היכרות של היחסים, מה שאני מדמיין לי שקרה בימים האחרונים.
אוקיי.
האמריקאים אמרו לנו א', ואיכשהו זה עבר מתחת לסף החדשותי, אנחנו מטילים וטו במועצת הביטחון על ההחלטה להכיר, לקבל את פלסטיין לאום. זה לא היה מובן מאליו לפני האירוע האיראני. דבר שני, אנחנו נעשה פעולות דיפלומטיות, סנקציות, מערכה מדינית, כלכלית על איראן, גם בנושא הגרעין וגם בנושא המשטר. ודבר שלישי, אנחנו מעבירים את האור האדום ברפיח, מאדום לכתום, אם תעשו את הדברים הנכונים בפינוי האוכלוסייה, גם לירוק. האמריקאים מתוסכלים מהתשובה השלילית, הבוטה של סנואר להצעה השלישית שלהם, שכל פעם הלכה לקראת החמאס עוד ועוד. ולכן אפשר אולי פה, במקרה, גם לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה.
כלומר, בעצם אתה בעצם אומר שיש סיכוי גבוה שבעקבות התגובה המתונה הזו, ישראל מקבלת אור ירוק להיכנס לרפיח. אז בואו נדבר רגע על רפיח. כלומר, פינוי של האוכלוסייה, כמה זמן הוא לוקח, מה המשמעות של כניסה לרפיח בשלב הזה של המלחמה?
תראי, אני חשבתי שרפיח יצאה מכל פרופורציות, כשדיברו עליה כמשתנה שיחליט אם ניצחנו במלחמה או לא. ממש לא קיבלתי. מצד שני, כי חשבתי שיש לרפיח פתרונות אחרים, שאפשר עם האמריקאים והמצרים לטפל לא רק בארבעת הגדודים, שהם חשובים, אבל הם לא ממש כיבוש הר הבית. וחשבתי שהנושא של התעצמות אחרי הוא הכי חשוב, ואם מצליחים לבודד את רצועת עזה באמצעות קיר תת-קרקעי, באמצעות פיקוח מעל הקרקע, ישראלי-אמריקאי, לא מצרי שמשחדים אותו, חשבתי שזה יכול לחסוך את הכניסה לרפיח. לאור ההתנהגות של סנואר והתשובה השלילית הבוטה שלו, לאור העובדה שסנואר יושב ואין אף מנוף עליו, לא מנוף צבאי, כי ארצות הברית לא מרשה להיכנס לרפיח, לא מנוף צבאי, כי ישראל פינתה את חאן יונס, לא מנוף הומניטרי, כי לבקשת ביידן ישראל פתחה את כל המעברים להומניטרי. הוא רואה אותנו מסתבכים עם איראן, הוא רואה אותנו רבים עם ארצות הברית, אין לו סיבה ללכת לעסקה במחיר שאנחנו מוכנים לקבל. ועכשיו אין ברירה להפעיל עליו מחדש גם את המנופים הצבאיים, גם לדאוג שהאמריקאים ילחצו את הקטרים בנושא שלו, וגם להסביר לו שהוא לא יצליח להניע, להציט את החזיתות. הרי זה מה שהוא רצה מהיום הראשון ביד. הוא רצה באוקטובר שכל החזיתות יתלכדו בעוצמה מרבית. הוא רצה שזה יקרה ברמדאן, הוא לא הצליח. יכול להיות ששגיאה שלנו בערכת התגובה האיראנית הביאה את זה. אנחנו ממש צריכים לחזור למצב שסנואר בלחץ, כדי שנקבל את החטופים שלנו. בעיניי ליאת זה היעד המרכזי של הביטחון הלאומי.
כן, ולא הזכרת את עניין היום שאחרי, שישראל לא מסכימה לדון בו. אנחנו רואים כבר תמונות של אנשי חמאס שמתחילים לחזור לבתים שלהם בצפון הרצועה. אין עדיין שום דיון בעניין הזה, שזה היה יכול להיות מנוף לחץ, איך נאמר, טריטוריאלי מאוד מאוד משמעותי על סינואר, אם הוא היה מבין שהוא מאבד את צפון הרצועה. אבל זה דבר שכבר היה צריך לקרות לפני מספר חודשים. זה נכון שבסיטואציה שנוצרה, בגלל האופן שבו המלחמה הזו התנהלה, אנחנו נאלצים עכשיו להיכנס לרפיח כדי להפעיל לחץ צבאי על סינואר, אבל גם כניסה כזו לרפיח, תקן אותי אם אני טועה, זה עוד כמה שבועות שהם דרמטיים מבחינת החיים של החטופים.
בהחלט, ולכן אמרתי שצריך להפעיל גם את כל המנופים האחרים. אבל עד עכשיו סינואר היה לגמרי רגוע. הוא ראה את האור האדום בוושינגטון, הוא לא ראה אוגדה מול רפיח, הוא לא ראה שמפנים את התושבים. ואני מעריך שכל הפעולות האלה יתחילו לקרות בקרוב מאוד.
אני רוצה רגע לדבר איתך, כן, כן.
לגבי השאלה שלך על היום שאחרי, נגעת בנקודה שכמו שאת אומרת, לפני 4 חודשים הצבענו על זה, שההצלחה מאוד גדולה בצפון עזה, ובעצם האמיתות של חמאס בצפון עזה, בעצם במידה מסוימת בוזבז, כי מדינת ישראל לא התעסקה במי ימלא את מקומה. ידענו להגיד שאנחנו לא רוצים את החמאס, אני יודע להגיד שאנחנו לא רוצים כיבוש ולא רוצים להישאר שם, ובאמת לא נשארנו שם, אבל השארנו חלל ריק שאליו חזר החמאס. אם יש משהו
שמאיים... הוא גם חוזר עכשיו, כן.
זה שמישהו אחר יתפוס את מקומו, ואני חושב שאת זה עוד לא מאוחר לתקן.
אפשר, כלומר, אבל זה בעצם אומר שראש הממשלה צריך עכשיו להסכים להכניס לשם כוחות ערבים, כולל ככל הנראה גם להכניס את הרשות הפלסטינית שהוא כל כך התנגד אליה.
אז תראי, בעניין הזה יש איזשהו מושג שמאפשר לא להכניס את הרשות הפלסטינית, אלא להכניס גורמים בירוקרטיים פלסטינים עם ערבים שיתנו להם מנטורינג בנושאים צבאיים, בנושאים כספיים. יהיה לזה איזשהו קשר לרשות, אבל לא הרשות עצמה, שאפשר להבין למה מישהו דואג, כי היא באמת מושחתת, לא לגיטימית, לא שולטת אפילו בג'נין וטולקארה, אבל הוא לא יוכל להתחמק מזה, שיצטרך לקום שם איזושהי ישות פלסטינית, רק היא צריכה להיות כמובן מפורזת, והיא צריכה להיות כזאת שישראל בנושא הביטחון לא מתפשרת.
אתה רואה את ישראל, אבל לא, אתה רואה את ישראל הולכת למקום הזה, יש דיונים משמעותיים, אנחנו ראינו כמה דיונים היו סביב הנושא הזה של איראן, כל המערכת התעוררה והקבינט מתכנס. אתה רואה באותה עוצמה דיונים שקורים בעניין הדרמטי הזה של היום שאחרי כאן בישראל, או שזו החלטה שקשה מדי לקבל אותה כאן?
תראי, בישראל שיקולי שרידות פוליטית של ראש הממשלה מעיבים על האינטרסים האמיתיים שלה. זה לא רק בנושא של היום שאחרי בעזה, זה גם בנושאים נוספים. תראי, האמריקאים מציעים לנו עוד פעם, כדי שסנואר לא ירגיש טוב מהשבעה באוקטובר, שהוא רצה לחרב את הנורמליזציה עם סעודיה. הם מוכנים ללכת לנורמליזציה, אבל הם רוצים לשמוע איזה שהם אמירות על אופק מדיני, איזה שהם אמירות על... אף אחד לא מדבר היום על שתי מדינות, כולם מבינים שברגע הזה זה לא רלוונטי. אבל איזושהי רשות פלסטינית משודרגת, משופרת, שבודקים לה את הביצועים במלחמה בטרור, בשינוי החינוך, רק דיבורים על הדברים האלה היו מביאים נורמליזציה. זה טוב לישראל, זה מצוין לישראל. זה רע לסנואר ואיראן, זה רע. אבל לא, הוא יאבד שני שרים מאוד חשובים, את שר האוצר והשר לביטחון פנים, ושרידותו הפוליטית בסימן שאלה. ולכן זה מה שצריך להטריד את אזרחי ישראל, שלא האינטרסים של ישראל עומדים מול העיניים של מי שלוקח את ההחלטות, אלא השרידות הפוליטית שלו והתלות שלו בבשרים המאוד קיצוניים, שראינו הבוקר שהם גם לא מבינים שום דבר, בנושאים האסטרטגיים החשובים באמת לישראל.
אלוף מילואים עמוס ידלין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
בבקשה.
תודה רבה, שבת שלום. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, עוד מעט עוד הפרטים על הורדת דירוג האשראי של ישראל ומה המשמעויות, וגם מכיוון אחר לגמרי, מה יקרה אם באמת נאמני הר הבית והתנועות האלה שנדמות לנו כקיצוניות, אבל אומרים לנו שיש יותר ויותר אנשים שרוצים את זה, באמת יצליחו להקים את בית המקדש על פסגת הר הבית. בצל המתיחות עם איראן, סוכנות הדירוג S&P מורידה את דירוג האשראי של ישראל. ראש התחום הכלכלי ליאל קייזר, את מצטרפת אלינו עם הפרטים מהדוח והתגובות במשרד האוצר. שלום ליאל.
שלום ליאת. אכן, את יודעת, זו החלטה שהכותרת שלה היא ש-S&P, סוכנות הדירוג, אחת משלוש סוכנויות שמדרגות את מדינת ישראל, מורידה את דירוג האשראי של מדינת ישראל, וממש מציבה בכותרת את מה שמתרחש בינינו לבין איראן. כותבת שהיא מעריכה שההסלמה האחרונה באימות עם איראן מעלה את הסיכון הגיאופוליטי בישראל, שהוא גבוה ממעילה. וההחלטה הזאת, חשוב להגיד, מתפרסמת בערך שעתיים לפני הדיווחים הראשונים על אותה תקיפה שמיוחסת לישראל הלילה באיראן. בעצם ההחלטה של המיטב הבנתנו מבשילה בסוכנות S&P מתישהו בין מוצאי השבת האחרונה, כשאיראן תוקפת לראשונה באופן ישיר את מדינת ישראל, עד אתמול בלילה, המועד שבו ההחלטה מתפרסמת, או הלילה הזה יותר נכון. אז בראש ההחלטה של S&P, המתיחות הגוברת עם איראן, אבל לא רק זה, גם הערכה מחודשת של יתר הזירות שאנחנו נמצאים בהם בלחימה. ב-S&P אומרים, אם מוקדם יותר הערכנו שהעימות גם עם חיזבאללה וגם עם חמאס יסתיים מתישהו באמצע 2024. הערכה העדכנית שלנו היא שהמלחמה תימשך לכל אורך השנה, על כל המשתמע לזה במובנים הכלכליים, ואומרים, הערכה היא שהגירעון של מדינת ישראל יזנק ל-8% במהלך השנה הזו, כשהיעד שהממשלה הציבה, כשהיא עדכנה את התקציב שהוא ממילא גבוה, הוא ל-6% ו-6 עשיריות של גירעון, זה נשמע כמו פער של אחוז וקצת, זה נשמע קטן, אבל תהום פעורה והרבה מיליארדים, בין 6.6 ל-8%, אז ב-S&P מעריכים שהגירעון יהיה גבוה בגלל הוצאות הביטחון, שהוא יישאר גבוה גם בשנה הבאה. כל זה גורם להם להוריד את הדירוג שלנו, כלומר, להעריך שהסיכון שישראל לא תחזיר את החובות שלה, הולך וגדל לנוכח ההחרפה במצב הביטחוני וכפועל יוצא במצב הכלכלי, והמשמעות היא שמי שבא לקנות את אגרות החוב של מדינת ישראל, כלומר, להלוות למדינת ישראל כסף, צפוי לדרוש ריבית גבוהה יותר ברגע שהסיכון להחזרת ההלוואה עולה, כך הריבית שגובים בגין אותה הלוואה גבוהה יותר. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו כמשק בית קטן, זה נכון רק במכפלות מאוד מאוד גדולות של סכומים, כשאנחנו מדברות על חובות של מדינה, כשהחובות שלנו החיצוניים, הזרים, אלה שלהבינו מחוץ לישראל מגורמים זרים, הם בערך כרגע 160 מיליארד שקל. תחשבי על ריבית שעולה על הלוואות בסדרי גודל כאלה, זה אומר שבכזה מצב המדינה תוציא הרבה יותר כסף על החזרי ריבית על הלוואות שלקחנו ושניקח מכאן ולהבא, וכפועל יוצא פחות כסף לבריאות, פחות כסף לרווחה, פחות כסף לחינוך, פחות כסף לתחבורה ולתשתיות, כלומר משהו שישפיע על החיים האזרחיים של כולנו, למרות שזה נשמע, את יודעת, נורא אקדמי ותיאורטי ודירוג אשראי, לא, זה משהו שהוא משפיע לאט לאט על החיים של כולנו, כבר ראינו הורדת דירוג אחת של סוכנות דירוג האשראי מודיז, ובעיקר, אם אפשר לומר עוד מילה, ליאת, הדבר הבעייתי הנוסף מעבר להורדת הדירוג הלילה, זו העובדה ש-S&P הצמידה לדירוג החדש שלנו גם תחזית שלילית, כלומר הערכה שההורדה שראינו הלילה היא אולי הראשונה, אבל שהיא עלולה להיות הראשונה בסדרה של הורדות דירוג, כי הערכה שלהם היא שיש סיכוי סביר שבחודשים הקרובים הם יורידו את דירוג האשראי של ישראל שוב כתלות במצב הביטחוני, כתלות בהתנהלות של הממשלה ביחס לסגירת הגירעון, הם מניחים על השולחן את האפשרות שדירוג האשראי ירד שוב, ואם תרצי סיכון שכלכלת ישראל ואיתה האיכות של השירותים האזרחיים שכולנו מקבלים וכן הלאה, עלולה להידרדר במדרון לאט לאט.
מהמם. כן, ליאל, תודה רבה כן. לך. כן,
תודה.
מהמם, לא רק מלחמה, עכשיו גם נזק כלכלי נוראי. פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, היום אתה איש האוניברסיטה העברית. אני רוצה רגע ללכת לשורה התחתונה, לאנשים שפחות מבינים בכלכלה, נגיד כמוני. תסביר לי מה המשמעות שלי כאזרחית מדינת ישראל. המלחמה הזו, זה לא עושה רושם שהיא עומדת להסתיים בזמן הקרוב. היא נמשכת. עכשיו נוצרה בעדינות, לא בעדינות, אבל כרגע באופן מוגבל חזית נוספת מול איראן. יש מתיחות מאוד מאוד גדולה בצפון. תסביר לי איך זה בסוף משפיע על הכיס שלי ושל המאזינים שלי.
אז הבעיה הגדולה היא שהרקע הוא שיש בישראל גירעון מאוד גבוה, שזה אומר הוצאות הרבה יותר גבוהות מהכנסות, וכתוצאה מכך הממשלה תצטרך לנקוט בצעדים. הצעדים האלה יכולים להיות למשל העלאת מיסים, שזה כבר קורה, כן? יש היום כבר החלטות על העלאת מיסים, וזה בחלק הפחות נחמד, קיצוץ ישר בהוצאות, אותו גם חווינו עם הגשת תקציב 2024. תחומים פה חינוך, בריאות, דברים שנוגעים לחיים היומיומיים שלנו, הם נפגעים באופן ישיר בגלל הגירעון הגבוה, אבל הבעיה היא ששלושת חברות דירוג האשראי נתנו תחזית שלילית, מה שאומר שייתכן שתשלומי הריבית יעלו, ולכן יש סיכוי שזה ימשיך גם בתקופה יותר רגועה.
ויש לנו הוצאות ביטחוניות עצומות, אנחנו אולי לא שמים לב לזה ביום יום, אבל כל חזית כזו שמצטרפת, זה עוד הוצאות כספיות, אני לא מדברת גם על סיכון בחיי אדם, אבל זה הוצאות כלכליות עצומות. אני מסתכלת רגע על השמיכה הכלכלית של מדינת ישראל, ואני אומרת, איך מדינת ישראל תצליח להחזיק את השמיכה הזו? מלחמה ממושכת מאוד, כבר 7 חודשים בעזה, שאנחנו לא רואים את הסוף שלה. מתיחות גדולה מאוד בצפון, גם שם מתנהלת סוג של מלחמה מוגבלת. מאות אלפי מפונים שצריך לממן אותם בצדק, כן? ומאבדים את העסקים שלהם, וצריך לפצות אותם, ואת חלקם הגדול לא מפצים. מתיחות גדולה מאוד ביהודה ושומרון, שמנסים שם להשאיר את זה במצב מאוד מאוד שקט. אני רק חושבת סתם, כדוגמה, על ההוצאות של הלילה שבו עצרה מדינת ישראל את מתקפת הטילים האיראנית. רק הלילה הזה זה הוצאות מטורפות. כמה כלכלת ישראל יכולה להחזיק סמיכה כלכלית כזו? ולא דיברנו בכלל על חינוך, על בריאות, על רפואה, על חקלאות, לא דיברנו על זה בכלל.
אז תראי, במצב הרגיל, ההוצאות שלנו על ביטחון זה פי 3 מהממוצע של המדינות המתקדמות. אבל אנחנו יודעים להתמודד עם זה. אני אגיד יותר מזה, בהסתכלות ארוכה, בעצם כל המצב שהורידו מיסים בעבר ודברים מהסוג הזה, נבע מזה שאנחנו ידענו להשתמש בהוצאות הביטחון כדי לספק הגנה טובה. הבעיה היא שבמצב שראינו בתקופה האחרונה, כולם מעריכים שצריך יהיה להגדיל את תקציב הביטחון בסכומים שיכולים להגיע ל-30 מיליארד, סכומים מהסוג הזה, 1.5% תוצר, וזה אומר שבהסתכלות קדימה, זה יהיה יותר קשה ממה שהיינו רגילים. עכשיו, המצב השני של המטבע, אנחנו, ההוצאות האזרחיות בישראל, הן יחסית נמוכות לעומת המדינות המתקדמות. וזה בהחלט, הבעיה היא לא רק בעיה ביטחונית וכל החוסר נוחות שאנחנו חשים, אלא גם בעיה כלכלית חדשה, שזה אומר, איכשהו אנחנו צריכים לממן הוצאות ביטחוניות חדשות. הכלכלנים בדרך כלל מסבירים שקשה מאוד להמשיך עם הקיצוץ בהוצאה האזרחית. את מזכירה את הבעיה של המפונים. הבעיה שם זה סדרי עדיפויות. הייתה בעיה בתקציב שהוגש. היה צריך לתת סדרי עדיפויות לתקופת מלחמה. זה אומר, כן להביא את הכספים לאזורים האלה, ולהוציא אותם, למשל משהו שנקרא כספים קואליציונים. זה כבר נעשה לצערי, זה כבר מאחורינו.
כלומר, לא נעשה השינוי בסדר העדיפויות.
לצערנו, וזה לדעתי, כל הכלכלנים היו מאוד ביקורתיים על כך. וכשמסתכלים קדימה, בואו נקווה שזה כן יקרה, מה גם שהחברות דירוג אשראי, יש להם תחזית שלילית. אז חייבים להפנים את הדברים האלה, שזה אומר, לצערי, גם אנחנו נאלצים להמליץ על קצת העלאות מיסים, לא תהיה ברירה להגיע למקומות האלה, אבל במקום לקצץ בהוצאות האזרחיות, לעשות שינוי בסדר עדיפויות. זאת נקודה מאוד מרכזית שמודגשת על ידי הכלכלנים.
כלומר, בעצם, מאיפה היית לוקח כספים ומעביר אותם למשל למפונים, למערכת הבריאות שקשה לה עוד מתקופת הקורונה? מאיפה היית לוקח את הכספים האלה? גם מבחינת ראיית הצמיחה של מדינת ישראל בעתיד.
דובר בתקופת התקציב, כשדענו על התקציב, על הכספים הקואליציוניים, וגם על משרדי ממשלה מיותרים.
שעדיין פתוחים, עדיין פתוחים. עם כל החזיתות הכלכליות האלה, הם עדיין פתוחים, לא נסגרים.
תראי, אני מכיר טוב את הסכום, ולכן אגיד לך שלסגור משרדי הממשלה מהיום למחר זה לא כזה קל, אבל כן אפשר לעשות תוכנית בשנה קדימה, הסתכלות שנה קדימה. ואת זה חייבים לעשות עכשיו, כי אחרת זה לא יקרה. ולגבי הכספים הקואליציוניים זה משהו שיותר קל להסביר אותו. נותנים כספים לדברים שבטח הם הרבה יותר משמעותיים מלתת אותם למפונים שנמצאים במצב מאוד קשה. אז פה מקבלים את הכספים ופה לא. זה משהו שכל אחד יכול להבין. אז אפשר לדבר על סכומים שמגיעים ל6-7 מיליארד דברים כאלה בהסתכלות קדימה. חייבת להיות הצהרה של הממשלה שבהסתכלות קדימה הדברים האלה השתנו. זה לא קרה, לא בסוף 2023 וגם לא בתקציב 24. חייב להיות שזה יהיה בהמשך.
פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, לשעבר מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה לך. תודה לך.
ידיעה שהעביר לנו חיים גולדיץ' השבוע, למעשה אתמול, תנועת חוזרים להר, זה חוזרים להר הבית, פרסמה אתמול בצהריים הודעה, לפי התנועה תיתן פרס כספי למי שיקריב קורבן פסח, והיא גם מבטיחה פיצוי כספי לפעילים שיצרו על ידי משטרת ישראל בדרכם להקרבת קורבן הפסח בהר הבית, ביום שני הקרוב, והם מדגישים שדווקא השנה שישראל נמצאת במתיחות ובמציאות ביטחונית כל כך קשה, דווקא השנה חשוב מאוד להקריב את קורבן הפסח, שימו לב, בזמנו, כלומר בחג הפסח, ובמקומו, כלומר במקום שמועבד בית המקדש, שזה בהר הבית. הם גם מציינים במודעה שההקרבה הזו של הגדי היא למען השבת החטופים. שאם נקריב את הגדי על פסגת הר הבית, הכרעת חמאס תלויה בהחלת ריבונות בהר הבית, והקרבת קורבן פסח מהווה אבן דרך משמעותית בגדיעת ראש הנחש של חזון החמאס, ובכך יקדם את השבת החטופים. שלום דוקטור מאיר קראוס.
שלום שלום, אני לא דוקטור אבל מאיר.
מאיר קראוס, טוב, כשאני קוראת הספר שלך אני הייתי נותנת לך פרופסורה, אני כבר חייבת לומר.
תודה.
הידיעה הזו שבימים, בשנים קודמות היינו אומרים, טוב, קיצוניים, אנשים קיצוניים, אנחנו זוכרים את התמונות האלה של הנערים האלה שעולים עם גדי קטן ומסכן אל פסגת הר הבית כדי לשחוט אותו שם ונעצרים על ידי המשטרה בדרך. אני רק רוצה להזכיר שהם גם פרסמו מודעה שמי שמצליח להקריב את הגדי על פסגת ההר מקבל 50,000 שקלים, ומי שנעצר מקבל 200 שקלים, אבל מי שנעצר עם הגדי יקבל בין 700 ל-2,500 שקלים. כלומר, יש פה תמריצים כלכליים להקרבת בעלי חיים על פסגת הר הבית. עוד לא דיברנו בכלל על זה שאסור ליהודים בכלל לעלות להתפלל בהר הבית, אבל נשים את זה רגע בצד. אתה כתבת ספר שלם, בין היתר גם על הסכנה הזו. על הסכנה הזו שאנחנו יום אחד נקריב באמת בעלי חיים על פסגת הר הבית, אם אכן התממש החלום הזה של בית המקדש השלישי. כתבת על זה ספר שלם ממש ממש מרתק, תכף ניכנס לעומקו. אבל זו לא קבוצה מאוד מאוד קיצונית ובשוליים של מדינת ישראל, כלומר יכול להיות שהשאלה הזו שלך, העיסוק הזה שלך, הוא לחלוטין תיאורטי?
אני לא חושב שהעיסוק תיאורטי, אני חושב שבאמת הקבוצה שיש לה עניין היום לערער את המציאות הכל כך נפיצה ממילא בהר הבית היא קבוצה קטנה, רוב הציבור חושש מהמתח הבין דתי ומהנפיצות הגיאופוליטית, אבל אני חושב שזה ראש חץ וביטוי למשהו הרבה יותר מקיף ורחב, שאנחנו מזהים אותו כבר ממחצית שנות ה-90. ואני אף פעם לא הייתי שווה נפש לגבי ההודעות האלה בערב פסח על הקריאה להקרבת קורבן. יש בירושלים כבר למעלה מעשור תרגול להקרבת קורבן פסח, שלא נעשה בהר, ואני מניח שגם היה השנה. יש כאן מאמץ להנחיח את המקדש ואת עבודתו בתודעה, וזה לא רק להנחיח אותו אצל כל היהודים, יש לנו נוכחת בנו חוויית החורבן, אבל להנחיח אותו כמשהו חי, פועל, פועם.
רגע, אני רוצה זהו, אני רוצה להבין איך זה יראה, אני טיפה מקצרת כי הזמן שלנו מוגבל. תתאר, האנשים האלה שרוצים לבנות מחדש את בית המקדש על פסגת הר הבית, הם רוצים שיש שם כהן גדול, שיקריב קורבנות שלוש פעמים ביום או יותר לפי הצורך, וממש יעמוד שם, סליחה על התיאורים הגרפיים, אבל יעמוד וישחט שם בעלי חיים, פרים, כבשים, גדיים, יונים. זה התרחיש?
אז זה בהחלט התרחיש, ויש להם שפע של מקורות להסתמך עליהם, ובזה הם רואים את החזון האולטימטיבי של היהדות. וכאן נמצאת השאלה הגדולה.
רגע, אבל לפני השאלה הגדולה, בוא נחזור רגע לתרחיש, בסדר?
כן.
אני שמעתי אותך אומר באיזשהו מקום, שאם באמת ייבנה בית המקדש והדבר הזה יקרה, מה שיקרה שם על פסגת הר הבית, זה יהיה פשוט בית מטבחיים?
זה נכון, אנחנו יש לנו את התיאורים, חכמים כשרוצים להחמיא לכהנים על עבודתם במקדש, אז מדברים על כך שכתוצאה מהמסירות שלהם בעבודה, הם היו מבוססים במקדש כשדם עד הרכובותיהם, שזה עד הברכיים. כן, זה היה בית מטבחיים. עכשיו, כל אחד מאיתנו יודע היטב שהתרבות שלנו בעצם מרחיקה את בתי המטבחיים, גם מי שאוכל בשר, אני לא אוכל בשר, אבל גם מי שאוכל בשר, התרבות מרחיקה את זה מן העין ומן הלב, כי זה נתפס כדבר, כל תעשיית הבשר נתפסת כדבר דחוי, כדבר זר, תחושה לא נעימה, וזה בעיני אותם שוחרים, זאת תהיה עבודת השם האולטימטיבית.
אבל לא יכול להיות לקום בית מקדש שלא תהיה בעבודה של קורבנות?
זאת שאלה ממש.
בית מקדש יבואו ויתפללו ויעשו דברים, כמו בית מדרש כזה, אבל יותר מפואר ויותר מרכזי למשל.
אז זאת שאלה ממש מצוינת, והיא באמת, יש כאלה שמעלים את האפשרות הזאת, אבל אני רוצה לומר שני דברים. האחד, צריך לזכור שהמקדש היהודי איננו מקום שהוא פתוח בפני אנשים רגילים כמונו. כמו שאת ציינת בתחילת הדברים שלך, כל העבודת השם נעשית דרך תיווך של כהנים. אגב, בחוויה שונה בתכלית מהחוויה הנוכחית שלנו, שכל אדם יכול לעמוד בתפילה, כל אדם יכול להניח תפילין או לשבת בסוכה או שבוע הבא, לשבת ליד שולחן הסדר ולאכול מצה ומרור. שם כל העבודה הזאת שהיא נתפסת, כך היא מוצגת על ידי שוחרי המקדש, היא העבודה האולטימטיבית, היא איננה נגישה לכל אדם, היא נמצאת בתיווך. עכשיו, אנחנו גם מנועים מלהיכנס לשם. רק מי שעוסק בעבודה עצמה יכול להיכנס, בוודאי לתוך המקדש עצמו. כך שהמקדש עצמו, אם לא תהיה בו הקרבת קורבנות, אז כולנו, בהנחה שהוא יכול לקום, כולנו נעמוד מבחוץ ונתבונן בו, במקרה הטוב.
הבנתי,
אבל
אוקיי.
אני רוצה עוד משהו, כן. עוד משהו לומר. כשאני מתבונן על הדרייב, על המוטיבציה, להחזיר את המקדש למקומו, קשה לי מאוד לראות בעיני רוחי שזה יכול לייצר תרם הקרבת קורבנות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני מסתכל על התהליך ועל התשוקה שבה אנשים מדברים על העניין, ועל התחושה של הנה אנחנו מחדשים את ימינו כקדם ומחזירים את העבודה למקומה, אני לא יכול לראות את זה נעצר בהנחה שיקום יום אחד.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להזכיר דבר מאוד חשוב שאתה כותב גם בספר. במשך כל שנות ההיסטוריה של העם היהודי, בית מקדש היה לנו תקופה מאוד מאוד קצרה. מרבית השנים הסתדרנו בלי בית מקדש, נכון? מכיוון שמצאנו חלופות נפלאות לקיים את העבודה הזו של הקרבה אל הבורא, בלי להקריב בעלי חיים, אפילו בלי בית מקדש מרכזי.
אכן כך. היהדות קיימת הרבה יותר שנים, מאות רבות בשנים, כדת ללא מקדש מאשר עם מקדש. אבל אנחנו גם צריכים לזכור שתקופות עם המקדש לא היו תקופות כל כך מפוארות. יש לנו ביקורת עשירה של הנביאים על העבודה במקדש, כשהסביבה החברתית שמחוצה לו היא סביבה בלתי מוסרית בעליל.
וגם בחלק מהמקרים בתוכו היו תקופות שהכהנים היו מושחתים לגמרי, זה גם מביא לחורבן.
נכון, וזה יש לנו עדויות של חז"ל על בית שני. זאת אומרת, אנחנו יודעים, השאיפה הזאת שמדברים עליה היום, שאכן יקום מקדש ותהיה שם עבודה ותשרה השכינה בארץ, וזה ממש מרתק מה אנשים מייחסים למושג השראת שכינה, שפתאום כל העולם יתקדש באיזשהו אופן, וכמובן יהיה גם שפע כלכלי, ועוד הרבה מאוד דברים שכרוכים בכך. יש לנו ניסיון היסטורי שלא הייתה שום זיקה חיובית בין קיומו של המקדש לבין, הייתי אומר, חיים של קדושה מחוצה לו, חיים של מוסר מחוצה לו.
דוקטור קראוס, אני אשאל אותך, לא דוקטור, אבל עזוב, פרופסור מבחינתי, אני אשאל אותך, כספר באמת, אני אשאל אותך ישירות. אתה יהודי, ואתה יהודי מאמין, נכון?
נכון, אני גם מקיים מאמין. מצוות.
מקיים מצוות, חובש כיפה, אני אשאל אותך את זה בצורה ישירה. היית מוותר על בית המקדש?
וטענת הספר היא שיש לנו מסורת דתית עשירה ומקיפה. יש לנו מצוות, יש לנו פרקסיס דתי, יש תשתית תיאולוגית לפרקסיס הדתי הזה, יש הדת הזאת מייצרת לנו כיסופים וחוויה של קרבה אל האל, והיא נעשית בתוך קהילה דתית, אגב, שעומדת כבר 2,000 שנה ללא מקדש. עולמי הדתי מלא, ואין לי שום עניין, ולא חסר שום דבר בחוויה הדתית שלי ללא מקדש. עכשיו אני רוצה לומר דבר מה חשוב, שאני גם אומר אותו בספר. כבר מהמקרא, בתוך המסורת היהודית, יש לנו אל מול המקדש את חזון הקדושה, מה שקראתי, מה שמתרחש מחוץ למקדש, במרחב הפתוח, איפה שיש בני אדם, איפה שהם מקיימים חיים חברתיים, יש לנו ציווי ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש לנו ציווי קדושים תהיו, כל הציוויים הללו מדברים אל המרחב שמחוץ למקדש.
כלומר, תסביר את זה במילים פשוטות, במציאות, מה זה אומר?
זאת אומרת, אנחנו מצווים לקיים חברה מוסרית נעלה, שיש בה עניין מרכזי לחיי רוח, ולרצון לממש איזושהי חוויה רוחנית נעלה.
וכמו שאומרים הנביאים, משפט וצדקה לפני כל דבר אחר. משפט וצדקה לפני כל דבר אחר. וחסד, ושלום, ושלום, כן.
נכון, אז זה הדבר שבו אנחנו צריכים לעסוק.
ולא בקורבנות.
אנחנו לחזור לכאן, חדש ימינו כקדם יתקדם בנו, אנחנו צריכים עכשיו לעבוד על חזון הקדושה שלנו.
ולא באופן הזה. אני רוצה לשאול אותך...
ברור שיש מתח, כן. רק אולי משפט אחד, יש מתח בין השניים.
כן.
והוא בא לידי ביטוי אצל הנביאים, באופן מובהק, בעיקר אצל ירמיהו, כשאנחנו אומרים, העובדה שיש לי, נגיד שאני קלקלתי בעולם, העובדה שיש לי פרוטוקול, שהוא איננו אישי, שאני יכול לבוא ולתקן באיזה פרוצדורה ביני לבין האל, כן. מתחרה ביכולת, בתיקון שאני צריך לעשות כאן, בתוך העולם, בתוך החברה.
אוקיי, בואו, לא, שנייה מורידה את זה רגע למציאות, כי וגם רוצה להספיק, כי יש לנו עוד 3 דקות, אתה גם כותב בספר שזה עוד יותר מזה, שהאדם הדתי היום, שרגיל להניח תפילין, שרגיל להתפלל את התפילות, שהולך לבית הכנסת, שהוא חלק מקהילה. כל הנושא הזה של עבודת הקורבנות, זה לא מתאים בכלל לרוחו של האדם הדתי.
כן, פה אני צריך לומר שני דברים.
בקצרה, כן.
אחד הדברים שאומרים לנו כל הזמן, עבודת קורבנות זה הדרך אל האל. אבל היהדות כבר הציבה לנו תחליפים, כמו שאמרת, והיא אמרה גם על תפילה, גם על לימוד תורה, גם על גמילות חסדים, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, גדולה גמילות חסדים יותר מן הקורבנות. אבל אני רוצה להגיד משהו, מדברים על מקדש כמפגש בין האדם לאל. אבל כשאדם עומד ומתפלל בבוקר ומניח תפילין, הזרוע כנגד הלב ועל המוח כנגד ועל הראש כנגד המוח, זה מפגש, זה ממש מפגש, שאדם יכול להתכוון לחוויה רוחנית שהוא עומד מול האל.
אוקיי, ולא צריך בשביל זה לשחוט פרה בדרך. סליחה על הבוטות.
להפך, זה כל כך עזר לעולמנו, ואיך אפשר למצוא דרך אל האל, דרך הקרבת הקורבנות. לכן, בראש ובראשונה, יש לנו חוויית מפגש שאנחנו צריכים להיות בתוכה, והמסורת היהודית העמידה לרשותנו פרקסיס, סט עצום של מצוות, שאנחנו דרכן יכולים להתחבר אל החוויה הרוחנית ואל העמידה מול
כן,
האל.
אוקיי.
הדבר, הקרבת הקורבנות לוקחת אותנו מן המקום הזה אל מקום אחר, ומבחינה זאת, זה מה שאני טוען בספר, יש לה פוטנציאל להרוס את המסורת היהודית שקיבלנו, את המסורת הנוהגת. כי אם מציגים את אם מסתכלים למשל על מחזורי המקדש, שבהם מנסים להמחיש לנו את העבודה, הרב אריאל כותב במפורש, כל התפילה שאנחנו עושים, המצוות שאנחנו עושים, זה הכל second best. הדבר הכי משמעותי, שום דבר לא מתקרב לחוויה הזאת שבו נעבוד את האל בבשר ובדם.
זה כותבים היום? זה כותבים היום?
כן, זה נמצא היום אצל חלק משוחרי המקדש. ציטטתי את זה מתוך מחזור המקדש של יום הכיפורים של הרב ישראל אריאל. זאת אומרת, יש פה איזו ציפייה לשנות באופן דרמטי את עבודת האל. ואגב, אם דיברנו על זה, אני מדבר על יום הכיפורים.
אין לנו זמן, ממש בקצרה, כן.
החוויה של האדם היום היא חוויה פנימית של חזרה בתשובה, של הכרה בחטא, של קבלה לעתיד, תהליך של הזדקחות פנימי. לעומת זאת, מהי עבודת יום הכיפורים במקדש? היא פרוטוקול של עבודת פולחן, אלימה, שהכפרה של כולנו, של כל ישראל, תלויה הסיבה, ואם הכהן הגדול לא יעשה אותה כסדר, אז לא את ולא אני ולא אף אחד יתכפר.
כן.
זאת אומרת, אין פה את כל המימד האישי העמוק.
לגמרי, אנחנו צריכים לעצור כאן, תקראו את הספר, לבוא אל הקודש יהדות ומקדש, בהוצאת עברית ומכון שלום הרטמן, ואני רק רוצה גם להזכיר שליד כל הדברים האלה, יש בכלל את המתיחות בנושא הבעלות על הר הבית, שזה עניין מאוד מאוד נפיץ, שגם אותו צריך להוסיף לחבילה הזו. אני מאוד מודה לך, מאיר קראוס, על הספר המרתק הזה. תודה רבה לך. תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אנחנו שווים אליכם אחרי חדשות השעה אחת, עם ספר חדש על איראן, שמספר בדיוק איך סוכני המוסד גנבו את הארכיון האיראני. נהיה עם הלוחם שמצא כיסוי מצות בבית בחאן יונס, והוא מחפש את מי שהכיסוי הזה שייך לו. ננסה להבין ממחברת הביוגרפיה של בנימין נתניהו, מה רוצה בנימין נתניהו בימים אלה, וגם ססי קשת מחכה לנו עם מופע אולפן אחרי חדשות השעה אחת. תודה רבה לשימון דוקרקר ולטלי קליפי, מיד שווים.
אסנת פרי, אשתו של חיים פרי, שחטוף בעזה כבר 191 יום.
אחרי הסרטון של חיים עם יורם מצגר ואמירם קופר, זה היה עוד חיים מאז דצמבר, ולא יודעים עליו כלום. אני רוצה להגיד לו כמובן שאני בחיים ושאני בסדר, ושתחזיקו עוד קצת מעמד, אנחנו עובדים על זה. אני פה ואני מחכה לו, תקווה שהוא ישמע.
כאן רשת ב', אנחנו כאן.
כאן רשת ב', ליאת רגב.
שוב שלום לכם, 1:05, עוד מעט נשמע איך גנבו באופן החיובי סוכני מוסד בתוך העיר טהרן את ארכיון הגרעין האיראני בפעולה הירואית שנמשכה 6.5 שעות מבלי שהאיראנים מבחינים שפעולה כזו קורית אצלם. איך הם ידעו בדיוק? איכן נמצאים הגנזים של תוכניות הגרעין האיראניות? איך הצליחו להוציא אותם מאיראן בזמן שכבר האיראנים מתחילים לעלות על הגניבה הזו? בספר חדש ומרתק שכתבו יונה ג'רמי בוב ואילן אביתר, הם מיד יהיו איתנו. וגם אנחנו מנסים להבין לאן הולך בנימין נתניהו, מה רוצה ראש הממשלה. אומרים כל הזמן שרידות פוליטית, שרידות פוליטית, הוא כמובן מכחיש את המגמה הזו. אנחנו מנסים להבין את זה יותר לעומק עם מזל מועלם, שחיברה את הביוגרפיה של בנימין נתניהו ואמרה, נתניהו רוצה להשאיר מאחוריו מורשת. הוא רוצה להשאיר מורשת מדינית, אזורית, לנוכח ההתפתחויות של השבעה באוקטובר ומה שקורה עכשיו מול איראן. האם זה עומד במסגרת המורשת המדינית שחלם בנימין נתניהו להשאיר כל חייו? היא תהיה איתנו יחד עם אביב בושינסקי, שהיה יועץ לראש הממשלה. גיא קוטב יצא לחוף הים של אטלית לראות שחפיות, איך הן נראות. זו בעצם המושבה האחרונה של השחפיות במזרח התיכון. נהיה גם קצת איתן. עוד מעט תהיה כאן ססי קשת במופע אולפן, וגם יובל אברמוביץ' שמשיך שוב ושוב להעצים אותנו ולקחת אותנו קדימה עם ספר חדש שמדבר על השאיפות שלנו וכמה רחוק אנחנו יכולים להגיע. אבל קודם לכוננות הגבוהה בישראל שנמשכת בשל החשש עכשיו מתגובה איראנית. שלום לפרשניתנו לענייני צבא וביטחון כרמלה מנשה.
שלום אליה, דיברת על הספר של מוציאים על הסיפור של
המוסד בטהרן.
של המוסד בטהרן, וזה כל כך מתבקש לשאול את השאלה, ישראל האדירה מצליחה להוציא את הארכיון האיראני מעומק איראן, אבל לא מצליחה לעצור מחבלים ודחפור בשבעה באוקטובר. פשוט אני לא יכולתי להתאפק, זה באמת
מדהים.
כן, מדהים.
אני אגיד לך בהקשר הזה, כרמלה, שהייתה לי התכתבות עם אחד מבחירי הצבא לשעבר בבוקר שאחרי הלילה הזו של ההצלחה הגדולה, והוא אומר לי, זה הייתה אדם ידוע, כן? והוא אמר לי, מאוד בכיר בצבא לשעבר, הוא אמר לי, זו הייתה הצלחה כל כך גדולה בעדיפת המתקפה האיראנית, וזה רק מדגיש את הטרגדיה האיומה של איך לא הצליח הצבא ומדינת ישראל לעצור את מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר.
כן, פעולה שהיא פשוט הירואית, אדירה, מרשימה, אל מול דחפורים שמגיעים ולא מצליחים, ואף אחד לא מצליח לעצור ולדעת עליהם. כן, טוב, זה היה מתבקש, אבל אנחנו מדברים עכשיו על 6 ימים לאחר ליל הכתב"מים, שעות אחרי התקיפה המיוחסת לישראל, ישראל עדיין בעמימות, הכוננות העליונה נמשכת, אין בעצם שום תגובה ישראלית רשמית, בישראל מערך הגנה אווירית בכוננות צי, התקיפה כוונה לאתרים צבאיים של חיל האוויר של משמרות המהפכה, מטוסי קרב ששיגרו חימושים לעבר המטרות ממרחב אווירי שממערב לאיראן, מדובר במסר שמבהיר לאיראנים, ישראל מסוגלת להגיע לכל מקום ולתקוף גם בסיסים איראנים, תקיפה יחסית מוגבלת הפעם על בסיס חיל האוויר, תגובה על המתקפה כנגד ישראל, לא בהיקף גדול כדי לאפשר לאיראנים להכיל את האירוע. כאמור בישראל לא התייחסו רשמית לדיווחים, אך גורמי ביטחון בישראל אמרו לניו יורק טיימס כי ישראל אכן עומדת מאחורי התקיפה. באספהאן האיראנים על פי הפרסומים טוענים כי לא נגרם נזק משמעותי בשום מתקן חשוב באספהאן. בינתיים נראה שטהרן לא צויה להגיב. כאמור, אם אכן ישראל ביצעה את התקיפה, זה נעשה במכוון כדי שהפגיעה והרס לא יהיו בהיקף גדול מצד, אבל עם מסר ברור לאיראן.
כן, ואני רק אגיד, קרמלה, שאחד הדברים שמספר לנו יונה ג'רמי בוב, אחד מכותבי הספר המוסד בטהרן, שממקורות שהוא מקבל בתקיפה הלילה, או לפנות בוקר באיראן, לא היו רק אדבמים, אלא היו גם טילים שנורו ממטוסים. ועוד מעט אנחנו נשמע פרטים נוספים על העניין הזה. קרמלה, את כמובן ממשיכה ועוקבת כל הזמן. תודה רבה לך בשלב הזה. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום אלעד כהנה.
שלום, צהריים טובים.
קודם כל, היית בגדוד שריון, נכון? גדוד במילואים, בעזה, כמה זמן?
נכון, גדוד 8104. חברנו לגבעתי, היינו סך הכל חודשיים וקצת עם גבעתי בתוך הניונס. והיה גדוד מאוד משמעותי, הוביל את הכניסה לחאן יונס, הטנקים הראשונים שנכנסו לחאן יונס. כבוד גדול להיות בגדוד הזה, וחלק ממנו זה העשייה שלו.
וכשאתם נכנסים בפעם הראשונה, אתה רואה מוצצים?
באחת הפשיטות, אז באמת נכנסנו לבית, ואני רואה בה, החוויה הראשונה שלי בכניסה לבית, זה שאני רואה בה ויטרינה, בסלון, שתי מוצצים חדשים בתוך קופסה, מוצצים ממש ככה עוד סגורים, עם כל הציפייה לילדים שבדרך, או ילדים שכבר נמצאים, וכל התקוות שיש סביב זה. ואז החוויה הראשונה של הכניסה לאותו בית, זה חוויה טיפה קשה, של אמביוולנטיות כזאת מצד אחד הקושי, מצד שני ברור בצדקת הדרך, ומאמין מה שאנחנו עושים, ושזה צודק ונכון.
של המחבל הזה יש תינוקות, זה קשה להיכנס לבית. כן.
כן. מגלים שלפעמים גם לעשות דברים צודקים זה קשה.
ומה אתה מגלה אחר כך במהלך אותו שבוע כשאתם בבית?
אז ממש באותו שבוע, באותו ארון שהיה בו את המוצצים, אז הייתי צריך להוריד איזה משהו מהארון למעלה, ואני רואה ליד איזה פיסת בד. לא יודע מה גרם לפתוח אותה, אני פותח אותה, ואני מגלה שיש רקמה מאוד 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 יפה. ובמרכז בגדול כתוב לכבוד חג המצות, שזה מיד כל מי שהיה מסביב ככה, מיד כזה בטלטלה, אנחנו מבינים שאנחנו מחזיקים כיסוי למצות בידיים, שבוודאי לא היה של מי שהבית שלו.
איך זה נראה? ספר לי.
זה, במרכז יש שולחן שנראה עם, דבר ראשון זה מפית לבנה, באמצע יש שולחן, נראה כמו ממש שולחן סדר, ומסביב פרחים באריגה ביד מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מיוחדת, משהו באמת באמת מרשים, עם כיתוב גדול במרכז של לכבוד חג המצות.
ככה היה כתוב בעברית.
כן, ממש
לכבוד חג המצות.
עברי גדול יפה.
ואתה מוצא את זה בבית של מחבלים בחאן יונס.
בהתחלה כשנכנסתי חשבתי שזה בית של משפחה. ואז אני מגלה באמת שזה מה שיש בבית, ואחרי זה עשינו חיפוש יותר מעמיק בארון, עם כל המודיעין שהעברנו לו את המידע, ומגירה מתחת למוצצים, אז היה כדורים של קלצ'ניקוב, ובארון, באותו ארון במדף משמאל, אז היה המון דגלי פלסטין וחמאס, וזה, אם התחושה הראשונית בכניסה לבית הייתה כזאת, אז התחושה אחרי שמצאנו את זה, ואת כל הדברים שם, זה תחושה אחרת לגמרי של המשמעות של מה שאנחנו עושים פה, והחשיבות, ועוד יותר ביטחון בצדקת הדרך ומה שאנחנו עושים.
אמרת לנו גם שהיו שם עוד סמלים של חמאס, נכון? מחזיקי מפתחות, דגלים.
כן, נכון. זה...
חמאס היה נוכח ש... בבית. מה אתה זוכר? כן?
אני זוכר שעל אחד המחזיקי מפתחות, אז הסמל שלי, יונתן עוז, הוא אמר, על זה אנחנו פה. בסוף מה שיש לבן אדם במחזיק מפתחות, זה מסמל, זה הדבר הטריוויאלי והפשוט, אבל זה מה שמסמל ככה את ה... את מה הכיוונים שלו, וזה שבמחזיקי מפתחות יש להם סמלי חמאס ופלסטין ואת הר הבית ואת ארץ ישראל, כולל אפילו ירדן נמצא להם שם בתוך המחזיקי מפתחות, זה הרצונות שלהם והשאיפות שלהם, ובסוף זה מה שממחיש שזה לא ההנהגה, זה לא הנייה או סינואר או התמונות שלהם או הדגלים שיש ברחוב, בסוף זה העם שנמצא שם, והמחזיקי מפתחות שיש להם, זה רצון העם שם.
תשמע, אנחנו מצאנו את הפוסט שלך בפייסבוק, ובפוסט שלך, שכבר פרסמת אותו לפני כמה ימים, אתה מראה את התמונה הזו, של אותו כיסוי מצות לבן, עם תמונה של שולחן אל סדר, לכבוד חג המצות, זה כתוב בעברית, ורקמה מאוד מאוד יפה, ועכשיו אתה רוצה, אתה קורא כאן, למשפחה, שאולי זה נגנב מביתה, אולי נעלם, לבוא אליך לקבל את כיסוי המצות הזה?
נכון מאוד, אני בהתחלה עוד לא אכלתי לפרסם, כשמצאנו את זה לא אכלתי לפרסם, ועכשיו באופן אירוני, בניסיונות לפסח, אז אני מוצא את זה, ואני אומר, אני חייב למצוא לפני פסח של מי זה. אז אני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח להחזיר, ואולי סוף טיפה טוב לסיפור הזה, שאני אצליח להחזיר את הגזלה לבעליה.
אני מנסה להבין איך התגלגל כיסוי מצות לבית בחאן יונס, כלומר, התשובה הראשונה שעולה לי בראש היא איומה, שזה חלק מהביזה הכוללת שנעשתה ביישובי העוטף, או בערים שליד, זה יכול להיות שזה הגיע לשם ממש אחרי השבעה באוקטובר?
זה מאוד יכול להיות, גם אם איך שמצאנו את זה, זה היה מונח בצורה, נקרא לזה פריה, זה לא איזה משהו ששכב עמוק בארון באיזה חור, זה משהו שהונח שם ממש בתקופה האחרונה, וזה החשיבה הראשונה באמת שמשם זה הגיע.
כן. וואו, אז רגע, מי שרוצה, קודם כל תן לנו איך פונים אליך בפייסבוק כדי לראות את כיסוי המצות, ואיך תגיע אליך המשפחה, שאני מקווה שהיא שומעת, ואני מקווה שכולם שם בריאים ובמצב טוב, כי אתה אומר שככל הנראה זה כיסוי מצות שנבזז מאחד הבתים בעוטף עזה במהלך השבעה באוקטובר, איך מגיעים אליך אלעד כדי לקבל את הכיסוי הזה בחזרה?
אז בפוסט יש את המספר הטלפון שלי אם שהוא נתקל בו, ואם לא, אז אלעד כהנא בפייסבוק או...
אתה מסכים לתת עכשיו את מספר הטלפון?
כן, אני אשמח.
כן.
אז המספר 0509329353, ובתקווה שהגזלה תשוב לבעליה.
לגמרי, לגמרי, רגע לפני ליל הסדר. אלעד כהנא, אתם יכולים למצוא את כל הפרטים ואת התמונה של כיסוי המצות הזה, שנמצא במהלך שהיה בבית של כנראה מרצחי חמאס בחאן יונס. תודה רבה לך על השיתוף, וגם על האכפתיות הגדולה הזו. תודה רבה, אלעד.
תודה רבה, להתראות.
שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו והיא שעמדה לבותינו והיא שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו שעמדה לבותינו ולנו שלא אחד בלבד עומד עלינו לחלותינו עומד עלינו לחלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מצילנו מיד
באופן מדהים, ממש השבוע מתפרסם ספר חדש שמתאר את המבצעים שעשה המוסד בעשורים האחרונים כדי לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית. הספר נקרא המוסד בטהרן, והוא מביא גילויים בלעדיים ומרתקים על המבצעים האלה. שני המחדרים הם יונה ג'רמי בוב, הפרשן הצבאי של הג'רוזלם פוסט, והעורך הראשי לשעבר של הג'רוזלם ריפורט, אילן אביתר. שניהם מצטרפים אליי כעת. שלום חברים.
שלום שלום.
תכף אתם תספרו לי את הגילויים המדהימים שלכם על האופן שבו המוסד הישראלי הצליח בעצם לקחת את תוכנית הגרעין האיראנית, את כל הקלסרים, ולהביא אותם לכאן לישראל. זה הסתיים במסיבת העיתונאים של נתניהו עם הקלסרים, ואתם מביאים את הסיפור הזה באופן מדהים בספר. אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, יונה, האם אנחנו יודעים כבר פרטים חדשים על המתקפה על אדמת איראן לפנות בוקר?
כן, יש לנו... שלוש נקודות. אחד, יש לנו מקורות ישראלים שאומרים עין תחת עין, שן תחת שן, כלומר שהאיראנים תקפו אותנו ענקית, ואנחנו היינו חייבים לתקוף בחזרה, לא לוקחים אחריות פורמלית, אבל זה מדבר בעד עצמו. שתיים, בינואר 2023, היה התקפה על איספהאן עם כתב"מים נגד חיל האוויר האיראני בדיוק באותו מקום, וכנראה זה מאוד דומה, חוץ מדבר אחד מאוד חשוב, שהפעם יש לנו מקורות שאמרו שהתקפה זה טילים ממטוסים מטווח ארוך, במקום כתב"מים.
עכשיו, לפנות בוקר. כלומר, זה לא כתב"מים, אלא זה טילים שנורו ממטוסים שהיו באוויר.
זה מה שקיבלנו ממקורות.
מדהים.
נקודה שלוש וחשוב, לא תקפנו תוכנית הגרעין של איראן, וכמו שאנחנו מסבירים בספר, באוקטובר 2025, יש הגבלות על איראן שהם פג בתוקף, אז האיום, התוכנית הגרעין האיראני, יישאר איום חמור בדרך, גם אחרי ההתקפה שעשינו היום.
אילן, אחד הדברים שאתם כותבים בספר, אתם אומרים בעצם שהנקודה הזו של אוקטובר 2025, מרגע שארצות הברית בראשות טראמפ יצא מהסכם הגרעין, בלחץ של ראש הממשלה נתניהו, זה היה כמעט בלתי נמנע שתהיה התנגשות בין ישראל לאיראן, ואתם בעצם מביאים את התקופה הזו של אוקטובר 2025, ואתם מתארים גם איך תראה התקיפה של ישראל את איראן, אילן.
אנחנו בעצם בספר מביאים איזשהו תרחיש דמיוני, לא איזשהו תוכניות אופרטיביות שמראה בעצם מה יכול לקרות אם אנחנו תוקפים את תוכנית הגרעין, לא התקפה כמו שהתרחשה היום לפנות בוקר.
תאר לנו את זה. איך זה מתחיל?
הדבר הראשון שאנחנו נצטרך לעשות במקרה של התקפה זה לנטרל את מערך ההגנה האווירית של איראן, שהיא מהצפופות בעולם, היא כוללת טילי קרקע אוויר S-300 רוסים וטילים תוצרת בית עם טווח של מאות קילומטרים, אבל מטוסי F-35 חמקניים יכולים בעצם להתמודד עם המערכות האלו.
והם הגל הראשון של המתקפה?
כן, זה יהיה בעצם הגל הראשון, ויחד עם זה, לפי מקורות זרים, ישראל עלולה להשתמש בלוחמה אלקטרונית ולוחמת סייבר, לשבש מערכות תקשורת ולייצר כאוס. מיד אחר כך תהיה יעף נוסף של מטוסים עם חימוש כבד שתטיל פצצות ופגיעות נוספות מקדבנים, ולפי מקורות זרים שוב, טילי קרקע שלכאורה יש לנו.
אתה מדבר בעצם על גל ראשון של
רביעיות
של מטוסי חמקן, שהם בעצם באים להפציץ את ההגנה האווירית הצפופה מאוד של איראן. איפה הם יטוסו? באיזה נתיבים?
אנחנו, שוב פעם, אנחנו תיארנו תרחיש ששים למעשה בתפר של הגבולות דרך סוריה ועיראק בכיוון הזה, ועוד גל שטס מעל ערב הסעודית, אבל כמובן יש מספר דרכים להגיע לאיראן. מה שחשוב לציין שבמקרה של התקפה על הגרעין, המתקני הגרעין של איראן, או חלקם הגדול, חפורים עמוק עמוק בתוך הקרקע, הרבה יותר עמוק מהמנהרות של חמאס, עומקים שמגיעים ל-80 מטר ואולי יותר, אז היעף הראשון יטיל פצצה וייצר מכתש, ולמעשה עוד יעפים יטילו פצצות לתוך המכתש כדי להגיע למטה, כי לנו אין את הפצצות מפצחות בונקרים שיש לאמריקאים במשקל 30,000 פאונד, שזה משהו בערך 15,500 קילו, טון וחצי, שיכולים ממש להשמיד את המתקנים האלו בפצצה אחת או שתיים.
ועדיין, למרות שאתה אומר שהפצצות האמריקאיות האלה יכולות להשמיד גם את הקורים והמתקנים האיראנים התת-קרקעיים, ארצות הברית לא סיפקה לישראל מעולם את הפצצות האלה?
לא, עדיין לא. זה משהו שמאוד היינו רוצים לקבל, אבל כרגע אין לנו את זה.
אנחנו יודעים באיזה עומק נמצאים המתקנים האיראנים, אלה שטמונים עמוק באדמה?
בסביבות 80 מטר, לפי הידוע.
כלומר, אתה אומר בעצם יעף שני של מטוסי F-16 ו-F-15 עם חימוש כבד, שיתקוף את המקומות האלה וייצור רק מכתשים, ייצור סוג של הכנה, ואז יצטרכו יעף נוסף של מטוסים כדי להטיל את הפצצות שיחדרו ממש פנימה לתוך הקורים האלה. אבל אנחנו יודעים שתוכנית הגרעין האיראנית היא פזורה על פני שטח גדול מאוד. זה אומר בעצם שמטוסי חיל האוויר יצטרכו להיות פרוסים על פני שטח גדול מאוד מהשמיים של איראן.
בהחלט, איראן היא מדינה ענקית, רק לצורך השוואה היא גדולה פי 4,500 מרצועת עזה, שחצי שנה לתוך המלחמה עוד לא השגנו ניצחון מוחלט, וכמו שאת אומרת, זה לא כמו שהיה בעיראק, וזה לא כמו שהיה בסוריה, מדובר על עשרות מטרות, וזה מבצע מאוד מאוד קשה.
עשרות מטרות, וזה אומר כמה מטוסים בערך?
אני לא יודע כמה מטוסים נצטרך, וגם אם הייתי יודע, אז היה אסור לי להגיד. מדובר במבצע מאוד מאוד קשה. נראה שצפויים במקרה שנבצע אותה, מחירים מאוד מאוד קשים. הקשר הזה לאמירות של מאיר דגן, שאמר שאנחנו צריכים לעשות את זה, רק שהחרב מוטל על צווארנו, כי זה מלחמה מאוד מאוד קשה, וכנראה שלא נצליח להשמיד לחלוטין את תוכנית הגרעין האיראנית, אלא רק לגרום לנזקים כבדים ולדחות את זה בכמה שנים.
ישראל יכולה לבצע מתקפה כזו להערכתכם, בלי שיתוף מלא של הקואליציה, ארצות הברית, מדינות המפרץ, אולי גם מדינות אירופה, יונה?
כן, לפני כמה חודשים ראיתי תוכניות של חיל האוויר, מה הם יכולים לעשות, וזה מדהים, וזה אפילו יותר מדהים מהתוכניות שהיו לפני שנתיים שלוש, מאוד מאוד מותנים, הנזק שאנחנו יכולים לעשות באיראן בתוכנית הגרעין, אם אנחנו חייבים, יש לנו יכולות, ויכולות מדהימות.
אוקיי, עכשיו אני רוצה ללכת איתך רגע, יונה, שש שנים אחורה לשנת 2018, לרגע שבו המוסד מצליח לשים את ידו על הארכיון של תוכנית הגרעין האיראנית. אתם מספרים בספר ממש באופן מרתק, שבעצם זה מבצע שתוכנן בקפידה כבר שנתיים מראש. המוסד ידע איפה היה הארכיון, הוא ידע לאן האיראנים העבירו את הארכיון, והוא ידע בעצם הכל. אתה אומר שם, אתם מספרים שם, יונה, שבעצם הסוכנים שהגיעו לשם ידעו איפה נמצאת ממש כל תיקייה ותיקייה, עד כדי כך, מאין הגיע המידע המדויק הזה?
נכון, אז קודם כל זה מבצע מדהים, אני מקבל לא רק מישראלים, גם מאמריקאים, שזה לא רק מבצע המרחיב ביותר בתולדות ישראל, אלא יכול להיות בתולדות הריגול, אז זה קודם כל. לגבי פרטים, יש לנו אישה מרגל שעשה ריגול באותו רחוב בשירובד, שירובד זה בלב טהרן, בלב איראן, והיא הייתה באותו רחוב הרבה פעמים, כל הזמן מחליפה בגדים, אמנת להציג את עצמה כמישהי חדשה, היה גם שותף גבר שאנשים לא ישאלו שאלות, אז היא עשתה את העבודה שלה, יש חדירה בתוך המערכת הביטחון האלקטרוני של הבניין, אנחנו מתארים את זה בספר, אנחנו לא יכולים לגלות כל מה שאנחנו יודעים בגלל הצנזורה, אבל אנחנו מתארים כאילו תיאורטי איך זה יכול לראות. יש גם שהם ידעו איך צריך לפרוץ את הכספות, אז הם ידעו שחייבים להגיע עם מעברים מיוחדים, להשתמש בהם, להגיע ל-3,600 מעלות על מנת לפרוץ את הכספות, להגיע לסודות, ויש גם את הסיפור שאני אוהב ביותר, שוב, אני חייב בגלל הסנזור להגיד, על פי מקורות זרים, יש גבול בין איראן לבין אזרבייג'אן, ויש שם מבריחים, מוכרים סמים, לא שואלים שאלות, לא רוצים לדעת מה החומרים הסגורים שהם מעבירים, וכנראה, על פי מקורות זרים, איראנים עצמם, המבריחים האלה, הם עזרו את המוסד, להעביר את הסודות שלהם, הקדוש הקדושים של תוכנית הגרעין, מחוץ למדינה.
כמה זמן זה לקח? כלומר, כמה זמן פועלים סוכנים של המוסד על אדמת איראן, פותחים את הכספות, מוצאים את התיקיות, בלי שהאיראנים עולים על זה? כמה זמן זה היה?
אז 6.5 שעות בתוך המבנה הזה בשירובד.
בלי שהאיראנים מגלים 6.5 שעות?
כן, אז זה אחד הדברים המדהים, כאילו, אם את עוקבת אחרי סרטים כל הזמן, מישהו פורץ איזשהו מקום, אומרים, יש לנו דקה, שתי דקות, משהו כזה, 6.5 שעות, הם ידעו בדיוק מתי האיראנים יש להם יותר שומרים, מתי הם עוקבים, מתי הם פחות עוקבים, והם עשו כל החדירה במערכת האלקטרונית, אז באמת האיראנים לא ידעו כל הזמן, והיה עוד שעתיים עד שהאיראנים ידעו, הבנו שיכול להיות, האיראנים היו קרוב, לעצור אנשים בתוך דירות אחר כך, אבל חוץ מזה, הם לא היו קרובים באותו זמן בשירובד, ובסוף כולם יצאו בהצלחה.
ואתם מתארים בספר איך יוסי כהן, שהיה אז ראש המוסד, עומד כאן בישראל, ובעצם רואה את המבצע הזה דרך המסכים של המוסד. זה קצת כמו שאנחנו מכירים מתוכניות כמו מסרטים כמו טהרן, או פאודה, או סדרות מהסוג הזה. מהרגע, 6 שעות לוקח להם לפתוח את הכספות, להוציא את תוכנית הגרעין האיראנית, אני רק רוצה להביא את הנתונים שאתם מדברים בספר. זה בעצם אוסף ענק של קלסרים, וחוץ מזה הם מגלים יותר מ-100 דיסקים, שיש בהם 55,000 קבצים וסרטוני וידאו שמתעדים את תוכנית הגרעין, וגם תצלומים של ניסויים סודיים. את כל אלה, הסוכנים האלה בעצם מעלים על מסעיות, והמסעיות האלה נוסעות לאן? כי זה כבר בוקר, ויש חשש שהאיראנים עולים עליהם. לאן המסעיות האלה נוסעות עם כל החומר? הרי צריך מטהרן להגיע לגבול.
אז יש רק 2 מסעיות שהן האמיתיות, ויש המון מסעיות אחרות, שהן חלק כאילו מהמשחק, שאיראנים לא יכולים לדעת מה המסעית האמיתי. בדיוק איך הם הגיעו לגבול עם אזרבייג'אן, על פי מקורות זרים, זה אנחנו עדיין לא יכולים לגלות, זה יכול להיות מסוכן למרגלים שעדיין בשטח, אבל הם השתמשו בהמון מסעיות שאיראנים לא ידעו מה זה אמיתי, מה זה לא אמיתי, וכל הזמן יסי כהן עוקב אישי, זה לא משהו שראש המוסד אמור לעשות במבצע א' או ב', בדרך כלל זה מישהו מתחתיו, אבל הוא אישי היה שם, והוא מדבר עם האנשים, ובאותו זמן שהם במסעיות, הם לא יודעים אם הם יצליחו להוציא מחוץ למדינה, אז הם גם מצלמים תוך המסעית את החומר, ומעבירים את זה ישיר ליוסי כהן ולמוסד, בזמן אמת, שהם יכולים לקבל הכל, גם אם הם לא מצליחים לצאת מחוץ למדינה.
ברגע שהאיראנים מגלים בבוקר, בשש בבוקר, שפרצו להם את המחסן הזה בשירובד, מה הדברים הראשונים שהם עושים?
אז תשמע, כל המשמרות המהפכה, כל הצבא, כולם פתחו במהירות, הם רוצו לעצור את המרגלים, את הישראלים, את מי שהיה מעורבים, הם סוגרים כל מיני מקומות, וכמו שאמרתי, אני הבנתי מכמה מקורות שהיו, כמה מקרים שהם היו מאוד קרוב לתפוס את מישהו בדירת מסתור, אבל בסוף, אם זה בגלל התערבות של כוחות מיוחדות שלנו או משהו אחר, כולם הצליחו לצאת.
שזה הישג מדהים, ואז הם מביאים את התיקים האלה לארץ, ויוסי כהן מוסר אותם לנתניהו, ואנחנו זוכרים אחר כך את מסיבת העיתונאים של נתניהו, והוא גם הולך עם התיקים האלה לטראמפ, וזה עוזר לנתניהו לשכנע את טראמפ לצאת מתוכנית הגרעין. אילן, כשמסתכלים בפרספקטיבה, במבחן התוצאה, זה היה נכון לישראל לנקוט במדיניות הזו של לא צריך הסכם גרעין עם איראן?
לדעתי שכרגע איראן כבר למעשה הגיעה למצב שהיא מעשירה אורניום ל-60%, הרבה יותר ממה שהיא הייתה יכולה אם הייתה נשארת בתוך הסכם הגרעין.
כלומר, אם היא הייתה נשארת בתוך הסכם הגרעין, איראן הייתה פחות קרובה היום לפצצה?
היא הייתה פחות קרובה היום לפצצה, אבל כמו שציינו מקודם, בשנת 25 נדמה לי נגמרות ההגבלות על מספר הסרקזות שהיא יכולה להפעיל. אבל מצד שני, ישראל הייתה מרוויחה הרבה יותר זמן להתכונן להתקפה אפשרית עתידית.
חברים, כן. הספר שלכם ממש ממש מרתק, גם כתוב מצוין, המוסד בטהרן, הוא יצא קודם לכן באנגלית, והוא ספר השנה הפוליטי של הוול סטריט ג'ורנל, יצא עכשיו גם בעברית, בהוצאת ידיעות ספרים. יונה ג'רמי בוב, אילן אביתר, תודה רבה לכם חברים.
תודה רבה.
שלום ורד פלמן.
כן, שלום ליאת.
סערת מעצרה של המרצה מאוניברסיטה העברית, פרופסור נדירה שלוב קבורקיאן, ממשיכה.
כן, נכון. בעצם לפני זמן קצר, בית משפט השלום בירושלים משחרר את פרופסור שלוב קבורקיאן, כזכור, נעצרה אתמול בחשד להסתה לאלימות, תהיה לעשיית מעשה אלימות, שבח ועדה לטרור. אלה בעצם החשדות שהובאו בפני בית המשפט. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרה ב7 ימים, ליאת, והשופט דוב פולק מתח ביקורת על המשטרה במהלך הדיון, וגם בסופו של יום, לא מקבל את עמדת המשטרה שיש מקום כאן להאריך את מעצרה, ומשחרר אותה בתנאים של ערבויות. כרגע יש עיכוב ביצוע להחלטה הזאת, והמשטרה צריכה להודיע עד השעה 14:00, האם מבקשת לערער לבית המשפט המחוזי על ההחלטה. השופט דוב פולק בעצם אומר, בין היתר, הוא נכון, אני חתמתי על צו המעצר למשטרה, מציין את דבריה של קבורקיאן כבעייתיים, אומר שיכול להיות, גם בהחלטתו חוזר ואומר, מדובר באמירות מלפני חודש, וייתכן שיש אמירות שעשויות לעבור את חופש הביטוי, אבל כאמור, האמירות נאמרו לפני חודש, אין כאן עילת מסוכנות לשיטתו של השופט, ולכן הוא משחרר אותה בערבויות. אני חושבת שהציבור די נחשף לאמירות ולהתבטאויות שלה. היחידה החוקרת ילפ ציון במחוז ירושלים הביאה בעצם בפני השופט שורה של התבטאויות מרעיונות ודברים שהיא אמרה, אבל השופט אומר, אתם לא הבאתם בעצם שום תשתית חדשה נוספת שמבססת אפשרות של המשך מעצר כאמור, ולכן הוא משחרר אותה. עורך דין נתן שמדובר במעצר פוליטי, ואין כאן בעצם שום עילה לעבירה על החוק, מדובר בביקורת על הציונות וכולי, אבל האמירות שלה היו אמירות קשות, שלא הביאו עדויות לדוגמה לאונס מהשבעה באוקטובר, לא היו נשים שדיברו, אנחנו שמענו, אבל היא אמרה את זה בשמיני למרץ, משתמשים בזה לצרכים פוליטיים, מכונת ערג, משטר נקרופוליטי, זה היה בין היתר האמירות הקשות שלה.
כן. אמירות מאוד קשות, השאלה אם הן מגיעות באמת לדרגת עבירה, זו בדיוק השאלה.
ואני רק אזכיר בהקשר הזה, שבית משפט השלום בירושלים בתחילת השנה, זיקה את בנצי גופשטיין, יושב ראש ארגון להבה, מעבירות דומות של הסתה לאלימות בין היתר, והסתה לטרור, על אמירות מהסוגים האלה, רק כמו מהצד השני, כך שבהחלט גם ההחלטה הזאת, אם יהיה כתב אישום טובה, בהחלט אני מניחה מהצד שלה בשני השופטים.
כן. יפה, איך היא מקבלת סנגוריה מהמשפט של בנצי גופשטיין, זה ממש מרתק מה שקורה פה. ורד, תודה רבה.
אבל זה מערכת המשפט.
לגמרי, לא, זאת גם המציאות. תודה רבה, ורד, תודה. שלום לעיתונאית והסופרת מזל מועלם.
שלום ליאת.
מחברת הביוגרפיה המרתקת עד מאוד על בנימין נתניהו, צופן נתניהו, שיצא לאור בשנה שעברה. ושלום למי שהיה היועץ של בנימין נתניהו, אביב בושינסקי, שלום.
שלום, שבת שלום לשתיכן ולכולם.
מזל, אני ככה כבר כמה חודשים בשיח איתך, מאז שפרצה המלחמה, מכיוון שאת בספר שלך באמת מביאה קודם כל את ההיסטוריה של בנימין נתניהו, וגם ניתוח נפשי הייתי אומרת, וגם מנטלי של ההתנהלות של נתניהו, זה יצא לפני השבעה באוקטובר. מאז שכתבת את הספר, ואת באמת עשית עליו עבודת מחקר מדהימה, נתניהו השתנה?
יודעת, ממש עכשיו שוחחתי עם העורכת, אחת העורכות של הספר, ודיברנו בדיוק על זה, וחזרנו לפרק על איראן, והגענו שתינו למסקנה שלא, שהוא עדיין פועל על פי אותו צופן, למרות שהדברים נראים צוערים מסביב, בוודאי שהוא השתנה בהרבה מאוד דברים בשנה האחרונה, אבל בליבה, בליבת ההתנהגות שלו, בליבת האופן שבו הוא מוביל אותנו, באופן שבו הוא רואה איומים אסטרטגיים, באופן שבו הוא מתמרן בתוכם, אני לא חושבת שיש שינוי גדול, אני רואה את אותו פאטרן, ואם תרצי, אני אוכל גם להסביר.
תכף תסבירי לנו, אביב, אתה רואה שינוי אצל בנימין נתניהו מהשבעה באוקטובר?
אני די מסכים עם מזל, ואני גם ממליץ לקרוא את הספר שלה, אני חושב שהוא השתנה במובן הזה שהוא הרבה יותר ציני. זאת אומרת, אם בעבר הוא פחד לקבל החלטות מסוימות, פן יבקרו אותו, במיוחד מבית, או שהתקשורת תקטול אותו, היום הוא פחות מה שנקרא סופר את זה, אבל נתניהו כמו נתניהו, הוא תמיד מתאים את עצמו לסיטואציה, רק מזכיר למאזינים את דבריו של נתניהו כסגן שר חוץ בשנות ה-90, כשראש הממשלה שמיר לא הגיב לאירועים להתקפה העיראקית על ישראל, ואז אמר שכשהם תקיפים מדינה ריבונית חייבים להגיב, אני לא בטוח שהתגובה הזאת, כמו שנאמר, אסור להגיב מהבטן, בינתיים, אני לא רוצה להקדים, כי אני לא יודע מה עוצמת ההרס והפגיעה, אבל זה נראה כמו תגובה יותר מעבר אחר בגוף, אבל נתניהו תמיד מתאים את עצמו לסיטואציה, וזו אולי הגדולה או החודשה של נתניהו, פעם בעד מדינה פלסטינית, נגד מדינה פלסטינית, וכולי.
זה התאמה לסיטואציה או שזה עוד המה לאינטרסים האישיים שלו?
אז אפשר, מבקריו יגידו שזה האינטרסים האישיים שלו, יהיו אוהביו יגידו שהוא פרגמטי, שהוא מתאים את עצמו, והוא עושה הכל כדי אותו דבר באמצעים אחרים.
אני מנסה להבין מזל, בעצם במידה מסוימת נתניהו שצריך כבר 7 חודשים לדון דיון עומק ולפתור דברים בעזה, דברים שהוא לא טיפל בהם, בטח לא בעוצמה האיראנית. אני מזכירה לכולם שהוא היה עסוק שנים בנאומים שלו באום, כדי לטטא את הנושא הפלסטיני מתחת לשטיח, וכל הנאומים שלו דיברו על איראן, ופתאום מתפרץ לו חמאס באופן הזה. באיזשהו אופן, עכשיו שפתאום איראן שוב חוזרת לכותרות, זה הרבה יותר נוח לו ללכת לשם, ולכן הוא ילך לשם ועוד פחות יעסוק בעזה להערכתך?
אני אגיד שני דברים לפני שאני משיבה על זה. אנחנו, כמו כל דבר בעידן נתניהו וביתר סט בשנים האחרונות, אנחנו מנתחים אותו מתוך נקודות המבט שלנו. כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. יגידו לחיץ, יגידו אינטרסים אישיים, אחרים יגידו את הדברים האחרים, האמת נמצאת איזושהי באמצע. כל פוליטיקאי, ובטח אדם שצריך לתחזק כזאת קואליציה מורכבת, מסוכסכת, בזמן כזה, הוא צריך, זה הלחם והחמה שלו, ההישרדות הפוליטית, אחרת הוא לא יכול לעשות שום דבר. בתוך זה, נתניהו תמיד פועל. זאת אומרת, יש את בן גביר למשל, ראינו את התגובה המטורללת, אבל בסופו של דבר, גם אנחנו, אני מסתכלת, זה מאוד מעניין אותי, האופן שבו התגובה לאיראן היא מאוד נתניהו. עם כל האורה של בן גביר, בסוף הובילו עם
דאחר אנחנו. בגלל שהיא מתונה. אבל אני לא מדבר על איתך על
זה. מאוד מתונה, רגע, שנייה, זה אחד קשור, דבר קשור בדבר. תגובה שהיא מאוד מתונה וזהירה, וזה בדיוק נתניהו, כנראה לא אסטרטג גדול, אבל טקטיקן מספר אחת בעולם, לדעת לצאת ממצבים.
הוא לא מצליח בינתיים לצאת מהמצב בעזה, ולכן
הדבר, הסוף של הסיפור הזה, את עדיין לא רואה אותו. אני לא יודעת מה יהיה. כרגע אנחנו מסתכלים בנקודת זמן מאוד מאוד תוארת. האם תהיה מדינה פלסטינית בעידן נתניהו? התשובה שלי היא לא. הוא לא ילך למהלך כזה במובן המעשי שלו. הוא יכול להגיד משהו כפי שהיה בנאום בר אילן, נאום שהוא מעולם לא חזר בו, על הכרה בשתי המדינות.
אבל הוא גם לא התכוון אליו, כמו שאת כותבת בספר.
לגבי נאום בר אילן, נתניהו נאלץ לצאת את הנאום הזה, כפי שאנחנו רואים אותו עכשיו, נאלץ לעשות כל מיני דברים מול ממשל ביידן. כי הוא פרגמטיסט, הוא לא פועל, הוא לא איזה שחקן מטורף, שהוא עושה כל מיני דברים מטורפים. אתה רואה את זה, הוא מתמרן. ולכן גם נאום בר אילן היה מתוך נקודת לחץ, כי הוא הבין שהוא לא יכול להסתובב עם הכיבוש הזה, בטח לא בתקופה הזאת, בטח לא כשהוא מנסה להוביל מהלך מול איראן. ולכן נאום בר אילן היה מתוך אילוץ, אבל הוא מעולם לא חזר בו מנאום בר אילן. הוא הבין שהנאום הזה, אני מצטטת את ציפי לבני, אני מסכימה איתה בעניין הזה, זאת תעודת הזהות שלו, שהוא מסתובב בעולם מול מדינות אחרות. הנה אני מצהיר שתי מדינות, אבל בפועל שום דבר לא קרה, שום מסע ומתן לא הסתיים בשום דבר.
אני שמעת את אביב, מה זה מת להתפרץ את הדברים שלך?
כן, ממש כך, כי אני חושב שנתת לו מזל לסוג של הנחת סלב.
סנגוריה רצינית, כן.
בואו נזכור, נתניהו נבחר על רקע הסכמי אוסלו, שלדבריו היו אסון גדול למדינת ישראל, נבחר פי מאה את חברון ואמר, טוב, הסכמים צריכים לכבד, ניחה, ואחר כך, והייתי איתו שם, הלך ל-Y Plantation, המשיך לוותר, ואז סוג של חזר בו, ואז הוא הבין, כמו שמזל אומרת, ואז הוא הבין, כמו שמזל אומרת, שבאמת צריך גם לשמר את הקואליציה, אחרי שהוא נפל, שאי אפשר ללכת למהלכים כאלה. אבל אני חושב שזה לא בדיוק סוג של ככה לזרות חול בעיני אנשים כדי לשרוד, אלא זה נתניהו שהוא לא הייתי רואה בו כאידיאולוג מספר אחת. עכשיו, המבחן הגדול שלו יהיה לטעמי לא איראן, כי פה הוא אמר ולא הצליח בנושא הגרעין, אולי זה גדול גם על כל מנהיג במדינת ישראל, המבחן הגדול זה רפיח ועזה, וכאן אני חושב שנתניהו מבין שכדי להציל את המורשת שלו, וזה לא האיש שלו שמנע הקמת מדינה פלסטינית, אני לא בטוח שמישהו קונה את הדבר הזה כמורשת.
לא, אבל אני מזכירה שהייתה לו מורשת מנהיג חזק. רגע, אני רוצה להזכיר, הייתה פה מורשת מנהיג חזק מול חמאס, ולתוך המורשת הזו פרץ האסון הגדול הזה. זו מורשת שהוא יצליח להציל?
אז את יודעת, אני הייתי איתו בקמפיין של מנהיג חזק לעם חזק, ואז הייתה ביקורת שזה נשמע יותר מדי מוסיליני, וירדנו מהסלוגן הזה. אני חושב שנתניהו מבין שהוא צריך להיכנס לרפיח בכל מחיר, כמו שהוא אמר בציפורניים, כדי להשיב את הארומה הביטחונית שהוא כל כך איבד, וזה לטעמי המבחן הגדול שלו, גם בהיבט של המורשת וגם ברמה האוקראינית.
אבל מזל, אני רוצה לשאול אותו.
ולכן מוקדם ליאת לדעתי לסכם מורשת, את מנסה לקחת נקודת זמן ולהגיד, זהו, הלך מר ביטחון, הלך זה אלף פעמים ויודע את זה היטב אביב. אני לא יודעת איך זה הסתיים, היינו ב-ups and downs האלה. יכול להיות שאנחנו נסיים את כל האירוע הזה גם עם סעודיה, כי זה חלק ממשהו שנתניהו כן רצה.
והוא רצה את זה כל כך לפני השבעה באוקטובר.
סעודיה רוצה, נכון, אבל היה שבעה באוקטובר, גם ביידן וגם הסעודים.
כלומר, את אומרת, יכול להיות שהוא יצליח למנף את הדבר הזה כן לאיזשהו הסכם עם סעודיה.
אמרנו, נתניהו טקטיקן יותר מאשר אסטרטג. ובמשחק הזה, הסעודים מאוד מאוד רוצים, ביידן מאוד מאוד רוצה, נתניהו מאוד מאוד רוצה. העניין הוא שחלון ההזדמנויות הוא קצר, אתם יודעים, ביוני כבר אמריקה תיכנס לתוך השלב האחרון של מערכת הבחירות, ויהיה מאוד קשה להעביר מהלכים כאלה גדולים, ולכן הלחץ המאוד גדול.
רגע, אביב, רק שנייה אחת.
זה עוד דבר שלמדתי מהספר, כי כתבתי אותו בשנים סוערות, להחליט ולסגור בגלל אירוע מסוים את כל ה... איך הסיפור הזה של נתניהו הסתיים, קטונתי, אנחנו נצטרך להמשיך ולעקוב, כרגע הוא פועל לפי ה... את יודעת, לפי הפאטרן שלו,
שהוא
לא, לא, לא כבש את רפיח והקשיב למה שאומרים בחוץ.
אבל רגע, אני מנסה להבין בהקשר הזה של רפיח ומתחברת למה שאמר אביב, כי אביב אמר, נתניהו יעשה הכל עכשיו כדי להחזיר את התדמית של מר ביטחון, ולא משנה באיזה מחיר, ולכן אני שואלת, רגע, את אומרת לה, אמיר אביב אומר כן, אבל שנייה אחת, אני מנסה להבין, האם, אתה אומר, נתניהו הרי היה תמיד אחד המנהיגים הכי מתונים שיש, היו שקראו לו אפילו פחדן, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן מתחו עליו ביקורת, הוא היה אחד המנהיגים הכי מתונים, פתאום אנחנו רואים שהשתחררו הרבה מאוד מוסרות, ופתאום נכנסים לרפיח, ויש לוחמנות ומלחמה ממושכת, וכל מיני התנהגויות מול איראן, שבחיים הוא לא נכנס למקומות האלה. אביב, להערכתך הוא עושה את זה, מכיוון שהוא באמת חושב שזו טובתה של מדינת ישראל, או כדי להחזיר את התדמית שלו?
דבר ראשון, הוא תמיד רואה צלרים כערים, ואולי זה גם מבטיח לו את השרידות הפוליטית שלו, כי הוא לא תתפסי אותו, לא מוכן. וצלרים כערים זה גם בהיבט הביטחוני. נתניהו יש לו גיבנת עצומה של אירוע השיבה באוקטובר, יש כאלה שאומרים שאפילו הוא אשם, או יש לו חלק באשמה. ולכן אני חושב שהסעודיה לא יהיה נייר הלקמוס למורשת שלו, או להחלטה שלנו כאזרחים, האם הוא היה או עודנו ראש ממשלה טוב, אלא האם הוא הצליח באמת להיות מר ביטחון, כפי שהוא תמיד הלך על הטיקט הזה, וזה מה שקובע. נתניהו כבר כתב, וזה בכלל אבסורד, אבל הוא כתב בקצרה, כבר את האוטוביוגרפיה שלו, כאילו שהוא סיים את הקריירה.
לפני השבעה באוקטובר.
נכון, אז אם הוא יסיים את הקריירה שלו בשלום עם סעודיה, אבל עם חמאס חזק ולא עלינו, עם 133 חטופים שלא חוזרים הביתה, אז אני חושב שגם שלום עם איראן לא יקה את תחושת הכאב.
מזל, ממש לסיום בקצרה, את לא מסכימה לגמרי.
אני אף פעם לא קובע דברים כל כך חד משמעיים. אני מסתכלת על התנהלות של אדם לאורך השנים. אגב, גם בשומר חומות אמרו יריביו שהוא ימשיך את המבצע הזה כדי לא לתת את המנדט לבנט. זה לא קורה. נתניהו לא אוהב חוסר ודאות. זה משהו שמערער אותו. האירוע הזה נכפה עליו, אחרת הוא היה הולך למהלך מדיני.
אבל מזל, נתניהו רואה את עצמו כמנהיג היסטורי, לא רק כראש ממשלה ששרד עוד הכי הרבה זמן.
אבל נתניהו הוא גם וגם וגם, הוא רואה את עצמו כמנהיג היסטורי כצ'רצ'יל, בינתיים אין לו את המעשה של צ'רצ'יל. הוא רואה את עצמו ככה, אבל בפועל הוא פועל בתוך עולם של תמרונים, וגם באירוע הזה אנחנו רואים אותו בחצי שנה האחרונה, מתמרן, וגם הוא רואה סיפור של רפיח, בזה אני אסיים.
כן.
כל הזמן אומרים הוא לא פועל לבד, יש לו עכשיו גם את גנץ וגם את אייזנקוט ועוד אנשים בתוך זה, לא שהוא מחליט ואומר עכשיו אני אכנס לרפיח, זה לא עולם כזה, יש גם את הרמטכ"ל, הוא פועל גם בתוך סביבה שהיא לא בהכרח הולכת איתו.
אני רוצה להגיד משהו
להיכנס לרפיח, יכול להיות ש...
אני רוצה להגיד משהו לסיום, שרק איזה אדם שלא מכניס את איתמר בן גביר לקבינט המלחמה, וזה אומר שהוא לא סומך על איתמר בן גביר בכלל, אבל מצד שני נותן לו להיות השר לביטחון לאומי שממונה על משטרת ישראל.
לכן אמרתי ליד שנתניהו הפך להיות הרבה יותר ציני. אל תשכחי שיומיים לפני הבחירות שאלו אותו אם הוא יהיה שר בממשלתו, הוא אמר לא, מה פתאום.
על בן גביר.
אז, נכון, אז בסוף הוא שר בממשלתו, okay. דבר שנתניהו של 96, 99, 2000 לא היה עושה.
לא היה עושה.
אבל זה מבטיח את השרידות שלו, ויכול להיות שזה משרת את המטרה, נראה בהמשך.
זו האבולוציה, האבולוציה שלו.
כן, ואומרת...
כל פעם הולך ומתרחק מעצמו המקורי, וחוצה עוד ועוד קווים, אבל זו אבולוציה. צורך פוליטי, והוא עושה את זה.
מרתק. טוב, אנחנו מקים לספר הבא שלך. תקראו את הספר, צופן נתניהו, כי הוא ממש מרתק. היא לא סתם אומרת את הדברים האלה. מזל מועלם אביב אושינסקי, תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה.
שבת
שלום.
מיד אחרי חדשות השעה 2, ססי קשת כאן במופע אולפן ישיר את פינקס הקטן והבן יקיר לי אפרים. זה ישודר גם בעמוד הפייסבוק של ססי וגם בעמוד הפייסבוק של כאן רשת ב' אחרי חדשות 2. אתם מוזמנים להיכנס ולצפות, וגם יובל אברמוביץ' שמספר על הפריצות הגדולות של כוכבים גדולים. גם אנחנו עוד יכולים לפרוץ, יש עוד זמן. נדבר גם על הטיסות, עולם הטיסות. לאן הטוסים הילדים בחופש הגדול? שאלה גדולה, שווים אליכם אחרי חדשות השעה 2.